טוב, באמת כמה מילים על הרשש הקדוש. רבי שלום מזרחי דיידיה, שהרבי בן רבי יצחק, זכותו יגן עלינו. על השם שלו, רבי שלמה בן יצחק, יש רמז יפה שכותב הרב חידה. כותב שכתוב במדרשים, עלית למרום שבית השבי. כשמשה רבינו עלה לשמיים, אז לא רק שהוא קיבל את התורה, אלא גם כל המלאכים נתנו לו מתנות. עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם. לוקח מתנות, קיבל מתנות בשביל עם ישראל, לכבוד מתן תורה. ואפילו אותו אחד, כן, מהצד ההוא, מהסית רע אחרה, הצד האחר, גם נתן מתנות למשה רבינו. מה הייתה המתנה שהוא נתן למשה רבינו? שיש נשמות קדושות מיוחדות שבהם הוא לא שולט. בהם אין לו נגיעה, אין לו אחיזה, בהם הוא לא שולט. ושבית השבי, זה בעצם שבי, מי זה שבי? עלית במרום שבית השבי, פה מרומזים הצדיקים האלה, שבהם אין שליטה לאותו צד, כך מביא הרב חידה, ששבית השבי, שבי ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי זה נשמה אחת שאין לו שום שליטה עליה, והנשמה השנייה זה יצחק בן שלמה, זה רבינו הרי הקדוש, רבי יצחק ברבי שלמה, והנשמה השלישית שאין שליטה לאותו צד, זה רבי שלום בן יצחק. זה הרשש הקדוש, כך כותב הרב חידה. הרעיון הזה אצל חסידים פיתחו אותו הלאה והוסיפו עוד שמות, רבי ישראל בעל שם ורבי ישראל בן שלום, רבי הריג'ינר, רבי ישראל ברב שלום שכנה מפרוביץ', רבי ישראל מירושים ברב שלום שכנה מפרוביץ', וגם ישראל בעל שם זה אולי גם אפשר דרך אחרת, ישראל בן שרה, כי כולם הרי זה עם שם ושם האבא, גם הריג'ינר זה שם ועוד שם, אבל בסדר, טוב, זה באמת תוספות של חסידים בשמחה, אבל אולי שמעון בן, לא יודע, אפשר לנסות להוסיף בעזרת השם, אבל, שמעון בן יעקב, כן?
יעקב
בן אחי, אם כבר מוסיפים אפשר, טוב, באמת, מה שהרב חידה כותב, זה, לא, אם גם אתה הולך, שם האמא, שם זה, בסדר, מה שהרב חידה כותב, הוא כותב שלוש שמות, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יצחק בן שלמה ורבי שלום בן רבי יצחק. וזה נשמות קדושות מאוד שעלו לשמיים והורידו עוז מבטחה. באמת הם בבחינה מסוימת היה אצלם, אצל הנשמות האלה, קבלת תורה חדשה. ועוד פעם, זה לא איזה עכשיו תחרות צדיקים מי נכנס לרשימה, כן? זה נקודה מסוימת של גילוי אור תורה בדרגה של מתן תורה, וכמו שאותו אחד במתן תורה הוא הבין שהוא עכשיו הולך הצידה ולא מפריע, אז אותו דבר בגילוי של תורה בעם ישראל שהתגלה על ידי הצדיקים האלה, אותו אחד הלך הצידה ולא הפריע. ולכן אצל רבי שמעון בר יוחאי, שבאמת היה גילוי חדש לגמרי בתורה, והגילוי הזה התגלה עוד יותר לעולם על ידי רבינו האר"י הקדוש, שפשוט פתח לנו את האפשרות ללמוד זוהר. עד אז באמת אתה רואה אצל ראשוני המקובלים הם מתאמצים והכל, ולהבין את הדברים ו... באמת, קשה מאוד להשיג את הדברים. ואותו דבר קורה אצל הרשש הקדוש. כי אני לא רוצה להישמע על זה. אני חייב מה שנקרא, קוראים לזה היום גילוי הוגן, כן? גילוי נאות, אני יודע מה. כאילו, להיות הוגן, אני קיבלתי מרבותיי שהם רשש עד הסוף. באמת עד הסוף. ולכן, כשאני רואה את הדברים ואני אומר, אין אפשרות להבין את האריז"ל בלי הרשש, אני לא חס ושלום חולק על כל אלה שלמדו בדרכים אחרות, אבל מה שאני קיבלתי, אני לא מסוגל להבין אפילו את השאלות שלהם ואת התשובות שלהם. אני רואה יהודי מקובל, גדול, באמת, מופלג מאוד 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 בתורה. אני חושב אחד מגאוני הדורות. ואני רואה אותו מסתבך במה הסדר של הדורמיתא וההתעוררות מהדורמיתא בראש השנה. והוא מתחיל להסתבך שמצד אחד כתוב שזה בזוכרנו לחיים. באמירת זוכרינו, בתפילה, אז יש את ההתעוררות מהדורמיתא, כן? נכנסים כל היהודה א' חלקים ומתחילים להתעורר ולנסרים הכתר והחוכמה לפי הימים, כן? נכון? ביום הראשון כתר, ביום שני חוכמה. וככה זה הולך. ואז הוא שואל, רגע, אבל מצד שני אנחנו רואים בדרושים של הרב שזה קורה בתקיעת שופר. והוא מסתבך ומפלפל. רבנו הרשש, באמת שראיתי את זה, לא הבנתי מה הוא רוצה. ואז דיברתי עם אבא שלי, כן, שהוא הרב המובהק שלי בעניין הזה, כן? דיברתי איתו, אמרתי, אני לא מבין איך קורה שהאדם כזה, מה הוא מסתבך פה, מה השינה שלו? הוא אמר לי, ברור, אתה כבר למדת עם הרשש, אז לך זה כזה פשוט וכזה ברור, אז אין לך שאלה בכלל. אבל הוא לא למד רשש, הוא לא זכה ללמוד את הרשש, לא, ברור שהוא לא זכה ללמוד עם הרשש, באמת הוא הסתבך. יש פה סתירות, מלא, כל הקבלה מלאה סתירות, אתה לא יכול להבין כלום, אתה לא יכול... אבל ברגע שאתה מלמדים הרשע, זה כזה פשוט וברור. יש פה בחינה של ישראל סבא ותבונה, ויש פה בחינה של אבא ואמא אילאין, וזה פשוט שתי קומות שונות, וקורה פה הדברים, כי זה מצד אורייתא וזה דרבנן. קיצור, המערכת כל כך מסודרת, כן? עכשיו, זה לא רק, זה כמו שמישהו יבוא ורגיד שרב חיים מבריסק בא ואמר, זה דבר אחד, זה דבר אחר. כאילו, זה לא פשטני. זה פשוט הבנה עמוקה של הדברים, ומהעומק של הדברים, מה שנהיה אצל אנשים רואים, רגילים, הם רואים מרבד ירוק, עשב, כן? מרבד ירוק, הם לא רואים פה עלים שונים. בכוח הבחנתו ובבהירות הנפלאה ובעמקות הנפלאה של הרשש, הוא פשוט רואה פה שני עצים. מה אתה אומר לי? ירוק, זה לא ירוק, זה שני עצים. זה עץ אחד וזה עץ שני. זה שני דברים נפרדים לגמרי, זה פה וזה פה, ומזה פתאום הדברים כל כך מסתדרים, כל כך מובנים. יש באמת מה שאומרים, כתוב בשם צדיקים, שהארי הקדוש, לפני שהוא הסתלק מהעולם, אז התלמידים בכו, והם אמרו לו, מה יהיה? מי ילמד אותנו? מי יגיד לנו את הדברים? רבינו, הרב חיים ויטל, כתב את זה בשער הגלגולים, בסוף הספר, דף עין א' עמוד ב'. הוא אומר שם, סיפר לי הרב רבי יצחק הכהן, זיכרונו לברכה, כי בעת פטירת מורי, זל, מורי זיכרונו לברכה, זה הרב, הארי הקדוש, כשיצאתי מאצלו, הרבי חיים ויטל יצא, ואז נכנס רבי יצחק הכהן, נכנס הוא אצלו, ויבכה לפניו, ויאמר, רבי יצחק הכהן בוכה לארי הקדוש, ואומר לו, בחיזוי התקווה שהיינו כולנו מתאבים בחייך, לראות טובה ותורה וחוכמה גדולה בעולם? כן, ועכשיו הארי הקדוש, בקושי, שנה ושמונה חודשים דיבר, והנה הוא כבר מסתלק מהעולם, וגם יותר מזה, הצורה שלמדו אצל הארי הקדוש, כמו זה מתואר, רב חיים ויטל מתאר את זה, ורב שלוימיל מתאר את זה, כל הכותבים מאותה תקופה, שבחי הארי, זה הם היו יושבים איתו, היו לומדים סוגיה, והוא היה מפרש על פי שש מעל דרכים בניגלה, ודרך שביעית על פי הנסתר, על פי הקבלה, וגם זה היה הולך שהם, זה לא היה סוגיה, היו שואלים והוא היה עונה. זאת אומרת, היו נכנסים יום אחד, מה העניין שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? מה הפשט בזה? אז הם מתחיל לדבר, והארי הקדוש הדבר ראשון מסביר את העניין בפשט, כן? נכנס, ואז נותן את כל העומק. עכשיו, זה לא היה מסודר, אתה יודע, תחילת ההשתלשלות, וזה הספירות, תוך כדי הרצאה, תוך כדי דיבור עם החברים, מסביר את העניין, הם היו מתחילים לקנות, אז ככה זה הולך ככה, וככה יום למחרת, עוד נושא, חוץ משבת, שבת היה מדבר רק קבלה, לא היה שבע דרכים, כאילו שש ושביעי, אלא בשבת היה רק קבלה. אבל הצורה הייתה גם כן, שאחר כך התלמידים היו יושבים, ונצחים לסדר, רגע, אז בעצם זה יש, זה רמפין, וזה נוק, וזה ארי חמפין, וזה עתיקה קדישה, ככה, מתחילים לסדר את הדברים, כי זה לא נאמר אף פעם בצורה מסודרת, אלא תמיד זה נאמר, כאילו, על מה ששאלו זה מה שוואנה. וזה היה, אתה יודע, כמו שאומרים, כמו הצפרדע במצרים, נתת מכה, יצא שפריץ של צפרדעים. איפה שרק נגעת, היה מעיין נובע שיוצא ויוצא 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 ויוצא, כאילו, מה ששאלת. ובפרט, חיים ויטל שאל, כן, זה ידוע כמו מהסיפור שהיה עם קריאת ים סוף, סוד האיילה, כשהרי הקדוש גילה את סוד האיילה, זה נמצא בדרושי פסח, דרוש י"ב. הוא גילה את סוד האיילה, וזה בגלל שרב חיים ויטל ביקש, ולכן הוא היה חייב להגיד את זה, ואז הבן שלו, רבי משה, נפטר. ילד בן שלוש, רבי משה, נפטר בגלל, כעונש משמיים, על זה שהוא גילה את הסוד הזה, ואמר לרב חיים ויטל, אם אתה תקש שאני אגיד לך, אני אגיד לך. אבל אסור לי לגלות את זה משמיים, אבל רב חיים ויטל ביקש, אז הוא אמר, ואז הבן שלו נפטר. אבל לכן, מה שהיו שואלים, כל דבר, הוא היה עונה. ואז מגיעים, שנה ושמונה חודשים, והם מרגישים, לא חיסרנו ככלב המלקק מן הים, כלום, לא התחלנו עדיין. אז אומרים, זה כל התקווה הגדולה, עכשיו אתה מסתלק מהעולם. והישיבה הוא ענה לו הארי הקדוש, אילו מצאתי אפילו אחד בלבד צדיק גמור בכם, לא סילקוני מהעולם הזה קודם זמני. ועודנו מדבר עמו, תוך כדי שהארי הקדוש מדבר עם רבי יצחק הכהן, שאל עליי, ואמר, היכן על החיים? וכי בשעה זו הלך מאצלי, והצטער מאוד. הארי הקדוש מצטער למה רב חיים ויטל הלך. והבין מדבריו, הבין רבי יצחק הכהן, כי היה ברצונו למסור לי איזה דבר סתר. הוא הבין שהוא רוצה להגיד לי משהו זה. טוב, שהוא לא רוצה שאחרים ידעו. אז אמר לו, מה נעשה מכאן ואילך? שואל אותו רבי יצחק הכהן, מה נעשה מכאן ואילך? והיום הרנה הרב, תאמר לחברים משמי, שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחוכמה זו של לימדתים, כי לא הבינו אותה כראוי, ויבואו חס ושלום לידי כפירה ועיבוד נפש. זאת אומרת, אין לנו אפשרות ללמוד תורת הקבלה, אין לנו את זה בשלמות, יש לנו רק חלקים, ואם אנחנו ננסה להבין אותה לבד, השם ישמור ויצין. כפירה ועיבוד נפש. ואומנם, הרב חיים ויטל עצמו, לבד יעסוק בלבדו בלחישה בסתר. הוא לבד בסתר בלחישה יכול ללמוד את זה. ויאמר, אומר רבי יצחק הכהן לרב, וכי חס ושלום, אין עוד לנו תקווה? מה איתנו אבל? רבי חיים ילמד לעצמו, אבל מה איתנו? ויאמר לו, אם תזכו, אני אבוא לכם ואלמדכם. אם תזכו, אני אבוא לכם ואלמדכם. ויאמר לו, איך תבואו תלמדנו? אחר שאתה נפטר עתה מהעולם הזה, זה. ויאמר לו, אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביאתי לכם? אם בחלום, אם בהקיץ, אם במראה, אל תתעסק, תעזוב. תשאיר לי איך לבוא. ותכף אמר לו, קום צא מהר מזה, כי אתה כהן. והגיע הזמני, כי אין פנאי להאריך בשום דבר, ויצא מהר, וטרם שיצא ממפתן הבית, פתח פיו ויצא נפשו בנשיקה, זיכרונו לחיי העולם הבא. עד כאן לשון רבינו חיים ויטל בשער הגלגולים, כשהוא מתאר את ההסתלקות של הרב.
מה זאת אומרת, פתח פיו?
לא יודע איך להסביר את זה, כי יצא נפשו בנשיקה.
לא,
אני לא יודע, לא יודע, לא יודע.
למה
זה, אבל נאמר פה מפורש על ידי הרב, שהארי הקדוש אמר לפני פטירתו, שהוא יחזור לעולם לגלות את הדברים, להשלים את מה שהוא לא התחיל. להשלים את מה שהוא התחיל ויצא לא מסודר, והוא יבוא לסדר את הדברים. וכתב הרב הקדוש, גדול רבני המקובלים המכוונים בדור האחרון, רבי חיים שאול דווק, הכהן, השדה, נכון? האשל, האשל, איפה שלימו, על אוצרות חיים, השדה, הוא היה גדול המכוונים, ולא רק זה, אלא גם גדול המעיינים בקבלה, רבי חיים שאול דווק הכהן, והוא כותב, מצאתי כתוב, הוא כותב בהגעה כתב יד בראש ספר נהר שלום, זה יודפס בפעת השדה חלק ב' רמוד ריש חף ג', מצאתי כתוב בספר תוכחת חיים לכבוד הרב רב חיים פלאג'י ז"ל, שאמרו על רבינו הרשש זכותו יגן עלינו, שההבטחה שהבטיח רבינו האריזה לתלמידיו, שהיה טובל בתוך המקווה כשהוליכו לקברו, שאמר להם, אם תזכו אבוא עליכם פעם אחרת, הוא בעצם מחבר פה עוד דבר. כשלקחו אותו לטבול, אז הם היו קוראים לו, התלמידים של הרב, היו קוראים לו האדון. כמו מורון, מה זה מורון בארמית? האדון בעברית. אז הם היו קוראים לו האדון. אז כשהם הלכו לטבול אותו, כל דבר מה שיעשו איתו אחרי פטירתו, הוא אמר הוראות מראש. ואז הוא אמר להם, קחו אותי למקווה איפה שהיום, מקווה הרי, זה היה מקווה שמחוץ לעיר, שהיו טובלים שם את המתים, ליד בית הקברות. וכשלקחו אותו לשם, אז שאלו, אז אמרו לו, האדון אמר לנו להביאו אל המקווה, אבל לא אמר לנו לטובלו. אז שיתבול לבד. והרב, הארי הקדוש אחרי פטירתו, אורי תמר, ראש, טבל במים, והרים חזרה. ואז, ומה שהוא אומר, שההבטחה שהבטיח רבינו האריזה לתלמידיו כשהיה טובל בתוך המקווה. אז רבי חיים פלאג'י אומר שהייתה אז הבטחה אז, כשהוא פשוט קם לתחייה בשביל לטבול, אז הוא הבטיח, אני עוד אחזור. ואז הוא אומר, בא להם הרב האריזה בגלגול מהרשש. מהפעם הזאת שהאריזה חזר לעולם, היה הרשש. ובאמת, זאת אומרת, יכול להיות, כן, זה דבר שאתה מבין אותו גם כן, כי בעצם מה הרשש הקדוש עשה? הרשש הקדוש הרי כותב ממש בשבועה, שהוא לא למד אף אחד מהספרים האחרים, מתלמידי הרב, רק מה שהרב חיים ויטל כתב בשם האריזה, ורק בזה, ואומר, לא נגעתי בספר חמדת ימים, ולא בשום ספר אחר, אלא רק בדברי האריזה, מה שנמצא, זה שברב חיים ויטל, ובזה הוא ישב ופלפל ופלפל ועיין לעומק, וגילה דברים ש... ממש ברוח הקודש, הסדר של הדברים, פתאום איך שהכל, כל כך הרבה דברים שחסרי פשר, חסרי סדר ולא מובנים וסתירות ובלבולים, ופתאום כשאתה לומד את זה עם הרשש, הכל נהיה כל כך נהיר, בהיר, צהיר, זה אור זורח. נהיה באמת סדר בכל הדברים האלה, כל תורת האריזה מקבלת צורה, ופתאום יש לך מגע יד. אבא שלי אמר לי, אני לא זוכר אם הוא אמר את זה בשם רב מוישה שפירה, או בשם מישהו אחר, אבל אחד מרבותיו, שאמר לו פעם, שרב חיים ויטל, רב חיים ולוז'ינר, רב חיים מוולוז'ין כותב לא לכוון כוונות הרשש ואת כל הדברים האלה, אומר למה? בגלל שאין איתנו יודע עד מה. אנחנו לא באמת יודעים. וגם מה שכתוב באריזה זה לא ברור, זה לא מסודר, אי אפשר לדעת. אמר, אם היה רואה את דברי הרשש, היה מסכים שאפשר לכוון. בגלל שהרשש באמת סידר את זה שאין סתירות. כשאתה מתחיל לכוון ואין סתירות, איך אתה יכול לקחת את זה לביצוע למעשה, לכוון למעשה? באמת... רק מה, באמת, אחרי שהרשש גילה, אומר, הוא מביא גם כאן בספר יששכר וזבולון, דף ל"ז עמוד ב', וידוע שהוא, מרן הרשש, היה ניצוץ רבינו האריזל, שבשעת פטירתו של רבינו האריזל היה אצל רבי יצחק הכהן, ואמר לו רבינו האריזל שאם תזכו, אבוא ואחזור ללמד אתכם, וזה אין ספק, שידעו בבירור שהיה רב שר שלום, שירד לעומק דעת הרב הארי, וסמכו עליו בכל הכוונות כידוע. ובאמת, יש בזה חידושים גדולים מאוד, טוב, זה דברים לא פשוטים, לא פשוטים. רק הגדרה קצרה שנמצאת ברב פעלים, רבנו יוסף חיים, רבנו יוסף חיים. מישהו שואל אותו ברב פעלים, פשוט, בחלק ג' בסוד ישרים, סימן ד'. סוד ישרים זה החלקים ברב פעלים שהוא מדבר על נושאים בקבלה. והוא שואל שם על מה שהם מוצאים לכאורה בדברי הרשש, שאתה לומד, אתה רוצה הקדמות חדשות. יסודות חדשים, והרי הרשש נשבע שהוא לא העיד כמי שמיה בשבועה שכל הדברים שלו הם רק מכתבי האריזל המוסמכים. זאת אומרת, אל תגיד, היה לו איזה כתב יד שאנחנו לא מכירים. הכל, אז איך קורה פתאום שיש פתאום חידושים כאלה שלא שמע אדם אוזן מעולם? איך יכול להיות שלא לא אמרתי לכם כלום אלא מה שקיבלתי מרבותיי, ויש חידושים שלא שמע אדם אוזן מעולם מהר סיני? איך קורה דבר כזה? אומר הרב בן ישחי, זה לשונו, הנה דע כי באמת נאמנו רבינו הרשש זל, שלא חידש שום דבר מדעתו או מספרי קבלה אחרים להוסיף דבר אחד על דברי רבינו האריזל. ברם, הוא שידד עמקים בדברי רבינו האריזל, הוא גילה את העומק, הוא שדד את העומק, מה שנקרא, הוא גילה את הדברים הכי עמוקים בדברי הרב, ולקח כללים אשר נתפרשו להדיה בדברי רבינו האריזל וכולו, ועוד הוסיף למצוא ולהכריח מדברי רבינו האריזל כללים אחרים אשר לא נתפרשו להדיה, אך הם מוכרחים בלי שום תפונה. זאת אומרת, הוא דייק וחשבן את כל הדברים עד שהוא הגיע לכללים שחייב להיות שככה רב סובר, אין אפשרות לפנות ימין ושמאל, חייב להיות שהוא ככה סובר, ולמד אותם והכריחה מדברי רבינו האריזל משלוש וארבע מקומות, וכל דבר יש לו כמה ראיות שחייב להיות ככה, באופן שהם ברורים בלי שום ספק, ועל פי הכללים המפורשים בדברי רבינו האריזל, ועל פי כללים אשר הוליד אותם רבינו הרשש זל מדברי מרן האריזל, מרן רבינו האריזל, ככה מתוך העומק, עומק, עומק העיון בדברי הרב, יסד ובנה רבינו הרשש כל הבניין שלו בנהר שלום ובסידור הקדוש. אז באמת הוא הגיע לחידושים נפלאים, אבל זה חידושים שאין פה חידוש מעצמו. יש פה רק לגלות ולסדר את דברי רבינו הרב בצורה הטובה והשלמה ביותר. יש באותה תשובה רבינו יוסף חיים מציין, ואשר שאלת ששמעת שהיה לרבינו הרשש על גילוי אליהו זכור לטוב, וביקשת להגיד לך השערת שכלי בדבר זה איך הוא. כך אומר רבי יוסף חיים בן ישחי, אומר דע כי יש הזרה לנו מדברי קבלה אל תגעו במשיחי ובמביאי אל תראו, על כן אין לנו לדבר באנשים גדולים ועצומים בהשערת השכל שלנו. זאת אומרת, אתה שואל אותי מה אני אומר, אם היה לו, לא אומר, לא אומר, לא יודע, אל תיגעו במשיחי, אל תדבר בכלל אנשים כאלה, אם כן היה להם גילוי אליהו, לא היה, אני לא מבין. ורק רשאי אני להגיד לך דבר אחד בגילוי אליהו זכר לא טוב. בוודאי, בעניין שיזכה האדם לדבר עמו פנים בפנים, כמו שהיה לרבינו האריזל, שבאמת לדבר פנים אל פנים אליהו להביא זכור לטוב, דבר זה קשה המציאות אפילו בדורות הראשונים. זה היה דבר נדיר מאוד אפילו בדורות הראשונים, וכל שכן בדורות האחרונים. הוא אומר, ודאי שבדורות המאוחרים יותר, כן, אפילו אצל האריזל על זה החידוש. מי יגלה איפה ומעיניו שיקרא את ספרי מחניים, אה? ויראה באיזה קלות כל אדמור נרכש פעמיים ביום עם אליהו הנביא, פנים אל פנים. טוב, אבל בסדר, הם מדברים על גילוי אליהו גם באמת, לא רק בסיפור, שזה יקרה באמת. אומר, מי יכול, אפילו דורות הראשונים זה הנדיר, קשה המציאות, וכל שכן בדורות האחרונים. ורם בזאת, אומר הבן ישחי, אפשר להאמין שיהיה גילוי אליהו זכור לטוב בשכל של הצדיק, והיינו שיתלבש ניצוץ מאליהו זכור לטוב בעין השכל של הצדיק ויורה לו האמת, והצדיק אינו מרגיש בגילוי אליהו זכור לטוב בשכלו, אלא חושב שהוא משיג האמת בשכלו, ובאמת אינו כן, אלא הוא משיג הדבר על ידי התלבשות ניצוץ מאליהו זכור לטוב בשכלו. כך הוא אומר, יש גילוי אליהו שזה לא אליהו פנים אל פנים ממש, אליהו מתגלה לפניו כדמות אדם ומדבר איתו, אלא שהאדם לא מצוגיה, ולפי כוחותיו, ולפי כישרונותיו, ולפי מעלותיו, ולפי קדושתו וטהרתו, הוא לא מסוגל עכשיו להבין את הסוגיה הזאת, את הגילוי הזה בתורה הזו, לא לנשמה שלו להשיג. אבל מזכים אותו מהשמיים שניצוץ מאליהו זכור לטוב מתגלה לו במוח ומגלה לו את זה. דרך אגב, הדברים האלה נמצאים ברב חיים ויטל, אבל נמצאים גם אצל המהר"ל, הוא גם כותב את הרעיון הזה, הוא אומר שזה הסגולה שיש בפקיעין או במירון, השאלה איך מבינים את הדברים שלו שם, שזה מקום שהתגלה בו אליהו בקביעות לגלות סודות לרבי שמעון בר יוחאי, ולכן כל מי שמגיע לשם היום, יש שם מקום סגולה לגילוי אליהו. איזה גילוי אליהו? לאו דווקא גילוי אליהו פנים בפנים, אלא גילוי אליהו בהבנה הזאת. זאת אומרת, אם יש סוגיה שניסית להבין ולא הבנת, סע למירון או לפקיעין, תשב ותלמד את זה שם, ואולי יתגלה לך אליהו זכור לטוב ותשיג השגה מעבר ליכולת ההבנה הרגילה של האדם, לפי כוחותיו. שורש נשמתו. אומר, דבר זה נזכר בדברי מרינו, רב חיים ויטל, מערכו, זל, בהקדמתו לשאר ההקדמות. אומר, כתב שם וזה לשונו. גם נזכר בהקדמת התיקונים כתב יד, שזה תיקון איזה חודש. ואנט אליהו, עתיד להתגליה בסוף יומיה, אתה אליהו הנביא, עתיד להתגלות בסוף הימים. ואיסמן באוסיד להסגל ילי אפים באפים, ויש מי שהתגלה לאליהו הנביא זכור לטוב פנים בפנים. ואיסמן דאוסיד להסגל ילי בתמירו, בעין השכל דילי. יש מי שהתגלה לו אליהו הנביא במחבו, כן? בעין השכל שלו. עד כאן דבריו העין שם. על כן חישבתי דרכי לומר, לכן אומר הרבן ישחי, אני חושב שכי אצל רבינו הרשש זל, היה גילוי אליהו זכור לטוב, בתמירו בעין השכל דילי. שים לב, כן? הבן ישחי שהוא מעריץ שרוף של רבנו הרשש, אתה יכול לראות את הדברים שהוא כותב עליו, בכל מקום זה ככה, הוא אומר אפילו אם לא נתבר לנו טעמו בעדיה, בכל מקום אנחנו סומכים עליו ועל תורתו. כאילו ברגע שהרב כאילו ברגע שהרשש אמר משהו, הוא הולך אחריו ואומר, ובכל זאת הוא אומר שכנראה היה לו גילוי אליהו רק בהבנת השכל ולא בגילוי פנים אל פנים. אומר כי על כן חישבתי לרקים אמר שצר רבינו הרשש שהיה גילוי אליהו בתמיר ובין השכל דילי, ועל ידו, על ידי הגילוי אליהו הזה, השיג הכללים בחוכמה יוצאים ומוכרחים מדברי רבינו האריז"ל על עצמו, שעליהם בנה את כל הבניין שלו שבנה בנער שלום ובסידור. ולפי זה מה שכתוב בתיקונים התמדה עתיד יתגל ילי פאפים באפים, למי הכוונה של התיקונים? היינו כמו גילוי אליהו זכור לטוב לרבינו האריז"ל. ומה שכתב בתיקונים התמדה עתיד להתגל ילי בתמירו, זה מי הכוונה? היינו כמו הגילוי שנגלה לרבינו הרשש ז"ל. אבל זה באמת, אתה רואה? אתה רואה מה היה אצלם גילוי אליהו, כן? זה משהו שהיה כל כך...
גילוי אליהו.
כן, זה לא, כפשוטו, כן. לא, בסברי חסידים, אז כל ההסתכלות על גילוי אליהו, יש סיפור מאוד יפה, אני מאוד אוהב אותו, של הבעל שם טוב הקדוש הגיע לאחד התלמידים שלו ואמר לו שהוא רוצה לזכות לגילוי אליהו. אז הוא אמר לו, סע למקום פלוני, יש שם איזו אישה אלמנה שגרה בקצה העיר, תלך אליה לראש השנה ותזכה לראות את אליהו הנביא. אבל אישה אלמנה, אין לה כסף, אין לה כלום, אז תדאג לבוא עם אוכל. קיצור, אותו אחד, התלמיד, קונה בהרחבה גדולה את כל האוכל, מה שצריך, מגיע למשפחה, אפשר להתארח אצלכם בחג, אין לנו אוכל בשביל עצמנו, מה יהיה לנו בשבילך? אני בכל זאת, אני רוצה, אני אביא את כל האוכל עליי, אני אדאג לכם לבגדים חדשים לחג, הכל. אין בעיה, טוב, תתחסם פה. והם באמת חוגגים את כל השנה והכל, והוא לא ראה את אליהו הנביא. אז הוא חוזר לבעל שם טוב, ואמר לו, אני לא ראיתי, אמר, סע עוד פעם, לערב יום כיפור, תהיה שם ערב יום כיפור, יום כיפור, ויהיה בסדר. הפעם תראה אותו. לא, הוא נוסע באמת ערב יום כיפור, מגיע לשם, והוא מגיע, כשהוא עומד מחוץ לדלת, הוא שומע את האלמנה הזאת, מדברת עם הילדים שלה, והילדים בוכים, ואומרים, אמא, מה יהיה לנו? מחר ערב יום כיפור, ואין לנו אוכל, אין לנו כלום, איך נתחיל את הצום? מה, נצום יומיים? כאילו איתן נצ'י והסירים, מה, נצום יומיים? ואמא אומרת להם, מה, אל תדאגו, כמו שהקדוש ברוך הוא שלח לנו את אליהו הנביא בראש שנה, אולי ישלח לנו עוד פעם את אליהו הנביא ביום כיפור. ואז הוא קלט שאתה צריך להיות אליהו הנביא של מישהו אחר. זה לא... זה כבר הסתכלות אחרת לגמרי. אבל באמת, אתה רואה פה אצל הבן ישחי, איך הוא מתייחס לעניין של גילוי אליהו, כן? אם היו שואלים אותנו, זה ברור שלבן ישחי היה כמויות של גילוי אליהו כל יום. אתה יודע שרב חיים ולוז'ינר כותב על האריז"ל שהיה לו גילוי אליהו פעמיים. כאילו בהתפעלות. ושבח את הארי הקדוש, כמה גדול הוא היה, שהוא זכה שהיה לו פעמיים גילוי אליהו זכור לטוב. זאת אומרת, זה הדבר שאצלם, אצל האנשים האלה, כאילו, טוב, רב חיים ולוז'ינר זה 100 שנה לפני רבן איש חי, אבל התפיסה של גילוי אליהו זה משהו שהוא לא טבעי, הוא לא נורמלי, הוא לא קורה ביום יום. שים לב, רבן איש חי אומר על הרשש, על הרשש, שהיה לו גילוי אליהו רק בין השכל. טוב, הוא אומר, הוא לא רוצה להגיד ולא רוצה זה, אבל...
גם מה יש? לא מבין אגב כתב, שהוא לא מטוח שרב חיים הייתה לבין את הארץ.
כן, שם הוא כותב, חיים ולוז'ינר כותב שהגאון מוילנה אמר שלהשיג את המשל, את הממשל של תורות הקבלה, הוא לא היה בטוח שרב חיים ויטל השיג, עד שהוא מצא בכמה מקומות שהוא כן הבין את זה. אבל דרך אגב, על העניין הזה של משל ונמשל, דווקא ברשש, אחד הדברים המאוד מאוד חשובים זה דווקא להבין את המשל. זאת אומרת, יש כאלה, רבינו הרמח"ל, והבעל שם טוב, והגאון מוילנה, וכל הצדיקים האלה, עיקר עבודתם הייתה לנסות לגלות את הנמשל בעולם. הם תמיד ניסו לגלות את מה שמעבר, את הנמשל. כי זה ברור שכל מה שאנחנו מדברים בתורת הקבלה, הכל משל. הכל משלים. זאת אומרת, ספירות זה משלים, והשמות, הכל זה משלים. ולהבין את האור הפנימי שמאחורי המשל. לעומת זאת, רבינו הקדוש, הרשש, שם את עיקר הדגש, להשיג את הדברים ולהשיג את הנמשל, להשיג את הכל בהבנת המשל כפשוטו. לא לגלות ניסוחים חדשים. בסדר, עם רמח"ל אתה רואה ניסוחים חדשים, לא לגלות ניסוחים חדשים, אלא להשתמש באותם נוסחאות ואותם פשטי הלשונות שרבינו אריזל דיבר, באותם לשונות ובאותם ציורים, באותם דימויים, לדבר ואת ההקדמות האלה, לא להתחכם, להוציא את הדברים מפשטותם, לא לדבר על הנמשל המופשט. ועד רבה, בדרך של רבינו רשש, זה כמה שהמשל מובן יותר ביושר ובעומק וממש לגמרי ברור, ככה הלומד יכול להשיג, אם הוא ראוי, את הנמשל שנמצא באותו משל. ואתה רואה את זה בהמון פעמים גם בלשון שלו, כן? אומר בהגאות השמש, על עץ חיים. כן, יש, טוב, זה בטח יודעים, כן? יש את הספר עץ חיים, שזה הספר שרב מאיר פפירש. ליקט מדברי רבינו הרב, הריזל. יש הרי עם כמה מהדורות שרב חיים ויטל כתב. בסדר, צריך ללמוד את זה פעם, את כל הסדר של כתבי הרב, מה היה עם אתר ניירים, כשרב חיים ויטל, רב חיים ויטל הרי קיבל הוראה מהרב זצל, מהרב ללמוד את הדברים רק הוא לבד. ואז ברגע שהוא למד רק הוא לבד, אנשים מאוד רצו לזכות לאור הזה של הקבלה, שירד לעולם, התחיל כבר להתגלות, ואז שב והסתתר. וידעו שרב חיים ויטל הוא המוסמך, ויש לו את כל הכתבים, והוא לא מוכן להוציא כלום, לא מוכן לתת שום דבר לאף אחד. אז מה הם עשו? הם יום אחד הוא היה חולה, פשוט פרצו לו את הכספת, גנבו לו משם חבילה של 600 דפים שהוא כתב, ותיקו את זה, אני יודע שמשהו כמו 300 סופרים, כל אחד שתי דפים, משהו כזה, אני לא זוכר את המספרים מדויקים, אבל משהו ענק, וכל אחד פשוט חיכו את זה, מתיקו מהר 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 והחזירו לכספת שלו. ומזה יצאו אתר ניירים, תף ריש ניירים, 600 ניירות. שה-600 ניירות האלה זה לא מסודר ולא ברור ומלא טעויות ומלא טעויות ההעתקה, כי עשו את זה בכזה לחץ וגם חיסרו דפים, החסירו דפים, הקדימו, שינו את הסדר, זה נהיה בלגן. וככה יצא משהו, אבל זה התחילו ללמוד מתוך זה. ואז יש גם את הרב חיים ויטל עצמו, הצורה שהוא היה עושה את זה, זה היה לומד את כל הדברים, התחיל לסדר אותם לפי נושאים, לפי כל הסדר ההשתלשלות, לפי כוונות, לפי תפילה, לפי מצוות, לפי שער באורי מאמרי חז"ל, שער באורי מאמרי הרשב"י. כן, וסידר את זה ככה לפי עניינים, לפי נושאים, בצורה שער הפסוקים, כן, שערים שונים. ובהתחלה זה היה לך מהדורה כמה. שאז הוא מאוד נצמד ללשון הרב וחלקי. ואז יש את המהדורה תניאנה, שהוא פשוט עבר על כל הדברים עוד פעם, וסידר אותם בסדר יותר מדויק ויותר נכון, ובהשוואה גם למה שהוא שמע מתלמידים אחרים, ועשה עבודה יותר מדויקת. ואז הוא התחיל לעשות מהדורה בטרה, מהדורה האחרונה. עכשיו, יש כמה מהדורות, ואנחנו היום לומדים, שבדרך כלל כשמתחילים ללמוד, מלומדים את אוצרות חיים. למה אוצרות חיים? כי אוצרות חיים זה מהדורת עניינה. בעיקרון, אם היה לנו את ספר אדם ישר, מבוא שערים, היה לנו את מבוא שערים בשלמות, אז היינו לומדים איתו. כי זה המהדורה בטרה דבטרה, זה המהדורה האחרונה. הבעיה היא שאין לנו את אוצר בשלמות, הוא מתחיל ככה באמצע, זה לא, חסר לנו הדפים הראשונים, ולכן מעדיפים ללמוד את ספר מאוצרות חיים של מהדורת עניינה, וכל פעם שיש השלמות, בדרך כלל האשל כבר עושה את זה, הרב איפה שלמה, רבי חיים שלמה כהן דווק, הוא מציין כבר, כשיש במבוא שערים תוספת, שינוי, אז לומדים ככה מקובל אצלנו, שלומדים בצורה הזאת. בכל אופן, אבל מה קרה בעץ חיים? הגיע רב מאיר פפירש וליקט את כל המהדורות, ולכן תסתכל בעץ חיים בספר ואתה תראה, יש מהדורה כמה, ואז אותו דרוש נמצא מהדורה קמה, מהדורה תניינה, ואז במהדורה בטרה. וזה פשוט חוזר על עצמו, כן? מהדורה קמה, מהדורה... אותו נושא בנוסחאות שונים. לכן, בלימוד של זה, אתה בעצם לומד את אותו נושא בנוסח אחד, ואז אתה לומד אותו נושא עוד פעם בנוסח שני, ועוד פעם, עוד פעם בנוסח שלישי. צריך המון לעיין ולהעמיק, לראות את ההבדלים ביניהם. בכל אופן, הרשש כתב הערות על הספר הזה, הגאות, הגאות שם קושייה ועוד קושייה ועוד קושייה, כאילו ציונים כאלה, ציונים וקושיות. למעשה, כשמתבוננים לעומק, הקושיות האלה גם בונות את כל השיטה שלו. כי כשאתה מעיין בשיטה שלו בהמשך, ואתה מעיין בקושיות שהוא כותב בכל מקום, אתה רואה מה היה הדוחק שלו, מה דחף אותו להבנות האלה. הנה, פה כתוב ככה, פה כתוב ככה, פה יש שאלה כזאת, פה יש שאלה כזאת. זה לא כתוב אף פעם בצורה של מסודרת, אבל כשאתה מסתכל על התוצאה ומסתכל על השאלות, אתה יכול להבין את המהלך, איך הוא בונה את הדברים. לא הכל, כמובן, אבל חלק מהדברים. דרך אגב, הכתב יד המקורי של הרשש עם ההערות על עץ חיים, הגאות השמש, כמו שזה נקרא, שלום מזרחי שרבי, כן, שמש. הגאות השמש, זה קיים עדיין, יש את הכתב יד הזה, יש צילומים ממנו, נמרן לי אפילו באוצר החוכמה, הם הכניסו צילום של הגאות הרשש בעצם כתב יד קודשו. ואתה יכול לראות שם פעם אחת שהרשש כותב, אני זוכר שאבא שלי הראה לי את זה פעם, הוא אומר, הרשש נכנס לאיזה הערה, עריכות גדולה, ואז הוא כותב, אין כאן מקומו. אין כאן מקומו, אין כאן מקומו להעריך. מה פרו שאין כאן מקומו להעריך? זה בדיוק המקום, אין מקום אחר, לאיפה אתה שומר את זה? אבל פתאום אתה פותח את הכתב יד, וראות, אין כאן מקומו להעריך, הוא פשוט מילא כבר את כל הדף עד הסוף. לא, זה פשוט לא הכוונה, אין כאן מקומו, זה, מקום קודשו, אלא אין כאן מקום על הדף, הוא גמר את כל הגיליון. אתה רואה, כזה בסוף הוא דוחף, אין כאן מקומו להעריך, אין לך להעריך פה יותר, אבל יש שם באמת, אפשר, את כתב יד הזה עדיין קיים, גם הכתב יד של שמונה שערים קיים. קיצור, זה הוציאו מקברו אחר פטירתו, בסדר, לא משנה. פתחו את הקבר, ביקשו רשות, בהתחלה קברו את זה איתו, את הכתבים הקדושים, את המראים חיים ויטל. ואז לא, זה היה בן שלו גם, רב שמואל ויטל והכל, והם הבינו שצריך לעשות את זה, והעולם צריך את זה, ורב שמואל ויטל ישב ועבד על זה עוד כמה שנים, וזה השמונה שערים שיש לנו, שער הכוונות, שער הפסוקים, שער כל השערים. שמונה שערים של זה. ודרך אגב, הכתב יד של רב חיים ויטל עצמו גם קיים. הוא נמצא היום בצילומים ממנו, מסתובבים בהרבה מקומות, אבל הכתב יד נמצא וזה עולם אחר לגמרי. זה באמת ללמוד עם הכתב יד, זה... לא, יש גם עכשיו, התחילו להוציא את שער הכוונות לפי הכתב יד. והרבה שאלות נופלות, וגם הוא כותב אף פעם, אלו בלי ראשי תיבות. הוא היה סופר, רב חיים ויטל היה סופר יפה מאוד. כתב ברור, כתב חצי קולמוס. מי שמתרגל לכתב הזה לקרוא אותו, זה כתב מאוד מאוד ברור. זה ככה... בכל מקרה, לענייננו, פשוט זה נקרא הגאות השמש. בסדר, הגאות של הרב הרשש, על הרץ חיים. הוא כותב שם, ליישב מקומות בדברי רבינו האריז"ל בעץ חיים שנראים סותרים. על נטיית פני פרצופי אבא ואמא, במקום אחד הוא כותב שבאלבישם את ימין ושמאל, דארי חמפין זה פני מי של ראהו, זה לצפון וזה לדרום, במקום אחר כתוב שפניהם נוטים למזרח, כמו נטיית פני ארי חמפין. והרשש מתרץ את זה בשתי אופנים שונים, והוא מסיים בזה הלשון, והשם יחפר בעדי, כי דברים אלו אינם כפשוטן, ולזה נופל כמה קושיות, ואם היה אפשר להבין אמיתות כל העניינים, לא היה מקום להקשות. עד כאן לשון קודשו. זאת אומרת, על ידי שאתה תברר את המשל הזה, יש פה שאלות שנובעות בגלל שזה משל ולא הנמשל. זאת אומרת, בנמשל אין פה שאלה בכלל. פשוט לא, השאלה מתחילה. אבל התפקיד שלנו זה לברר את המשל בשלמות. לא להגיד, כן לנסות לתרץ בשתי אופנים. למרות שהוא אומר, בסדר, זה שתם, כי התפקיד שלנו זה עבודת הנמשל. לך אגב, ברחובות הנהר, שזה בעיקרון זה הקדמת רחובות הנהר, כן, זה הקדמה לנהר שלום, הוא כותב, אמנם צריך להבין עניין עליות אלו, כן, שעולים הפרצופים מזה לזה בקבלת המוחין, לפי משמעות פשט הדברים. זאת אומרת, לפי מה שאנחנו מבינים במושגים של העולם הזה שלנו, כי רבינו האריז"ל המשיל וכתב את כל הסודות העליונים בשפה של העולם הזה, ולכן צריך להבין את הדברים במושגים של העולם הזה. אנחנו, התפקיד שלנו, אומר הרשש, זה להבין וללבן את הסוגיות לפי המובן מהמשמעות החיצונית של המשל. להקשות ולפלפל וליישב את השמועות ואת הסתירות שרואים במשל. למרות שברור שכל זה רק בגלל ההשגה המגושמת שלנו, וההבנה שלנו שמסובכת עם דמיונות ולא יודע מה. כן? אבל זה התפקיד שלנו. הוא אומר, אף על פי שאינם כפשוטן, אומר הרשש, אף על פי שאינם כפשוטן, כן? המשל הזה לא קשור בכלל לדבר האמיתי, שיש בהם סודות נעלמים, הנה, מתוך פשטם אפשר להבין מעט מסודם, אף על פי שאין לסודם דוגמה עם הפשט. אמר, אבל זה הדרך, כי הם סודות נעלמים עמוק עמוק, לת מחשבה תופסת בהם כל שכן דיבור, אבל הדרך להשיג את כל הנסתר, זה על ידי העיון בעומק הפשט, להבין את הפשט בצורה נכונה, ולהבין את המשל כמו שצריך, ועל ידי זה האדם באמת יכול לזכות להבין באמת את הדברים. טוב, דרך אגב, מה שאמרתי מקודם, שעל ידי הגאות השמש על עץ חיים, אז זה היה הכרחים לחידושים הגדולים שלו. אני רואה שהרב הלל בהקדמה לאספקלריה דנהר, הספר שלו על הקדמת רחובות הנהר, מציין את המקור לדברים האלה מהרב הירא. הרב הירא רבי ידידיה רפאל אבולעפיה, הוא היה מראשי ישיבת המקובלים בית אל, ויש לו הדברים מובאים בספר מזכיר שלום. הוא אומר, זה לשונו, אנוכי העבד אומר שכוונתו של הרב זל, הרב הכוונה הרשש, לעורר אותנו להבין דברי הרב על מתכונתם. אומר, הוא מדבר שם על הגעת השמש, הגעת שהוא כתב על הארץ חיים. אומר, הוא רוצה אותנו, שנעורר אותנו להבין דברי הרב על מתכונתם, וללמד אותנו סדר הלימוד של עץ החיים. אבל לגבי דידי, אומר, אצל הרשש הקדוש, כל רז לא אניס לי. אצלו אין סוד שברח ממנו. הוא נהירין לשבילי וכולו, הוא ברור לו כל מה שכתוב פה. כידוע לכל קורא בהקדמתו וסידוריו שסידור ותיקן התפילות. אמנם באור מנו דמר, אמין לפישת הדברים וכולו, כי זה אומר, אני הייתי ברשות הרב, הייתי מתרץ את הדברים ככה, אבל לפי דרך רבינו הרשש זיה, מי יעמוד בסוד השם, והוא מקשה ומוכח מלשונות הרב כדי לצאת על הכוונה האמיתית. זאת אומרת, הוא רוצה להביא אותך על הכוונה האמיתית. השם יזכנו להבין סודותיו הנפלאים, כן יהיה רצון. לכן קורא נעים, אומר לך הרב הירא, אל תתאה לומר חס ושלום, כי הקושיות הללו והצריכי עיון הם באמת שיקשה אותם מחוסר הבנה, או נעלם ממנו דברי הרב זיכרונו לברכה חלילה, שהוא לא הבין את דברי האריזל. רק לעשות הכרחיות, אומר, הכוונה היא שהוא שואל ונשאר בצריך עיון, לעשות הכרחיות, כאילו להכריח את הדברים, להוכיח את הדברים, לבוא אל כוונת סודותיו ודבריו וסדריו הנעימים, ומי שבקים מהם יוכל לעורר אותם, והשם יזכנו כן יהיה רצון. הוא אומר, ולכן ההתייחסות לקושיות שלו, זה לא כמו שהוא בא לשאול שאלה ואין לו תשובה. הוא שואל שאלה בשביל, אופו, שמת לב לזה? בוא נמשיך הלאה. יופי, שמת לב לזה? בוא נמשיך הלאה. ואם אתה תלמד את זה בצורה יסודית, לכל אורך הדרך, אז אתה תבין את מה שהוא אומר. אותו דבר גם הרב הירא כותב את זה עוד פעם בהשגות שלו על אמת ליעקב. הוא אומר, ודע דקבלה היא בידינו שכל הגאותיו של הרב שר שלום וקושותיו וצריכי עיון שהניח בהגאותיו אינן אלא לעורר דעת המעיין ולעוררן אל כוונת דברי הרב שאינן כפשוטם, רק כמו שכתב בהקדמתו רחובות הנער, וכל קושיותיו בהגאות לעץ חיים הם הכרחיות הלשונות הקדמתו, כאילו הם הוכחות למה שהוא כותב שם, כמו שיעמיק המאיים בהם. אומר, וכן כתב תלמידו המובהק מערך דילה רוזה. מי זה מערך דילה רוזה? רבי חיים דילה רוזה הכהן. זה התורת חיים, התורת חכם, התורת חכם. אומר, כמו שכתב התורת חכם בכמה מקומות, אומר, ודאי שמורנו הרב זה לא נעלם ממנו תירוץ לדבר הזה, כל רז לא ניסה, נניחו בצריך עיון, כדי שנתרח אנחנו, הוא מקבל שכר. וגם, דרך אגב, את היסוד הזה כותב לא רק הירא, אלא גם הבן ישחי, כותב את זה בחלק ב' בסוד ישרים סימן י' ג', הוא אומר, הוא מעתיק את הדברים האלה של, כתב לי הרב החסיד, רבי ידידיה אבולעפיה, קודם שנת כתר, לפני שנת תף רשחף, והעתיק אותו כאן, הוא מעתיק את הדברים האלה, אומר, זה הם ההכרחיות לבוא אל הכוונה, את אותו רעיון הזה, כותב באמת, כן. יש בהקדמה לספר דעת ותבונה, יש הקדמה לספר דעת ותבונה, מכירים את הספר דעת ותבונה? זה ספר שהוא ממש בסיס ללמוד, בסיס ללמוד, ללמוד קבלה. בבן ישחי חיבר ספר דעת ותבונה, שם הוא מסדר את כל היסודות, ממש הוא מביא משערי קדושה, כל הדברים שנצרכים לאדם בשביל ללמוד קבלה, והוא כתב שם סדר איך ללמוד. גם את המאמר הזה תחזור 18 פעמים, את המאמר הזה תחזור, נותן מספרים, כמה לחזור כל דבר. אני פעם אחת ניסיתי לעשות את זה, ללמוד את הספר דעת ותבונה מקצה לקצה, זה דבר אחד. אבל ניסיתי פעם לעשות את זה לפי ההדרכות שלו. זאת אומרת, 18 פעם תלמד את המאמר הזה. עכשיו 20 פעם תלמד את המאמר הזה. וזה לא מאמר, כמו שאתה יכול להגיד לי, שואת חכיבי תהיה השם 20 פעמים, כן? זה מאמרים, נכון? מאמרים ארוכים, ארוכים, ארוכים. עכשיו תראה את זה 18 פעם. ייצור, נתקעתי. לא נעים להגיד באיזה שלב, אבל נתקעתי. זה לא, לא, לא הצלחתי לעשות את זה. טוב, בכל אופן, אבל שם יש לו בהקדמה לספר דעת ותבונה, אומר, הוא מגדיר לשואל מי יחשב לרב ומורה בחוכמה הזאת, לסמוך עליו, לקבל תורת הקבלה. אומר, עוד עבור בהקדמה הזאת לדבר דבר אחד באוזני הקורא, ואספר מעשה שהיה. והוא, תלמיד חכם שאל ממני עיצה, אם ילמוד בספרי קבלת רבינו האריז על בינו לבין עצמו או יחדל. אמרתי לו, אם תלמוד בהם, כמו שאתה לומד בעדרה רבה וזוטה וספר דצניותה ותיקונים וזור הקדוש, תלמוד ותקבל שכר. יען, כי בוודאי החוכמה הזאת צריך שיהיה בכללים, אשר עליהם בנויים דברי החוכמה הזאת. ואילו, הכללים, לא פרשם רבינו מארחוזל בספריו. ומה שפרש, גילה טפח וכיסה ארבעה טפחים. לא גילה טפח וכיסה טפחיים, אלא כיסה ארבעה טפחים. ויען האיש ויומר, אם אזכה, ואלה לירושלים תיבנה ותיכונן ממרב ימינו, ושם החכמים שלומדים החוכמה הזאת הם רבים. שם היה באמת בית מדרש גדול. איך ידע מי הוא החכם המובהק שאסמוך עליו ואשב לפניו ללמוד ממנו חוכמה זו? הוא אומר, ממי ללמוד? יש הרבה חכמים וכולם דרשנים וכולם מוסרים שיעורים. איך אני אדע למי ללכת? כך הוא שואל היצע מהבן איש חי. אומר לו הבן איש חי, אמרתי לו, קח בידך ספר נהר שלום. קח בידך ספר נהר שלום, את הספר של הרשש, ותשאל את החכם המקובל על מה שכתב שם בדף קוף י' ב' סוף עמוד ב', כן? זה במהדורות הישנות. מהדורות החדשות זה דף ת' עמוד ד', הקדמה שהיא בסדר תיקון מחצב הנשמות, כפי סדר תיקונם בשורשם העליון, מדיבור המתחיל, ידוע כי התורה עצמה היא גוף הקדוש וכולו, עד דף קוף ת' עמוד א' בסופו, אצלנו י' א' עמוד ב', והנה, אם הוא בער כל הדברים שזכר רבינו הרשש זל שם, ומאיזה מקום בספרי רבינו האריזל חצבם ולקחם אחת לאחת, ואם יאמר לך שהוא יודע וקיבל מרב מוסמך, מקורם ובאורם של הדברים האלה, אז תאמין בו. מחמת יראת שמיים שבו ותלמוד לפניו. גם עוד תשאל אותו, אם נתיישב דעתך, טוב, זה דבר אחד שהוא אומר, אם הוא מבין את הקטע הזה, הוא יודע לראות איפה זה נמצא בדי, כי זה אריזל, זה אומר שאתה יכול ללמוד. הוא באמת מבין, הוא באמת יודע ויש בו יראת שמיים. אומר, אם את זה הוא לא יודע, אז אין לך מה ללמוד אצלו. אומר, דבר נוסף, הוא מוסיף, הוא אומר, תשאל אותו, את אותו רב שאתה רוצה ללמוד אצלו, אתה לא יודע מי הוא, אני צריך לתת לך כלל ללכת אליו, אתה לא יודע מי זה. תשאל אותו אם נתיישב דעתך להשוות כל דברי הרשש זל עם ספרי רבינו האריזל. האם מסתדר לך שהרשש הרי כותב בנהר שלום, כן, בחכמי המערב, ציטטנו את זה מקודם, לא בלשונו, עכשיו הרב בנהר שלום בדמת ב' עמוד ב', עמוד א', אומר, וראיתי את השאלות, כותב הרשש, אשר שאלו מעלת כבוד תורתם מהתם, שלחו, משם, לשאול דברים העומדים ברומו של עולם, ממני, אומר הרשע של עצמו, חרפת אדם נבזה ונמאס, בער ולא עדה. אמנם ראיתי כי לא את השב, אומר, אבל אני רואה שאין לי מה להשיב לכם, כי נראה לעניות דעתי, ועדיין לא נשתבינו בסדר לימוד עץ חיים והבנת דבריו. אומר, אנחנו פשוט לא מבינים את הרב באותה צורה, את האריזל באותה צורה, על כן אמרתי אל ליבי, לשלוח להם קונטריס של ברכות השחר, אומר, אני אשלח לכם את מה שאני סידרתי, את ברכות השחר לפי הכוונות סדור הרשש, ובכן ישתוו דעותינו בהבנת דברי הרב זל, ואז אנחנו נבין את דברי הארי זל באותה צורה, ואז אני יכול לענות לכם על השאלות שלכם. אומר רבן איש חי, ואם רבינו הרשש זל עצמו, כן? תרח להשוות דבריו וכוונתם עם ספרי רבינו האריזל. זאת אומרת, הוא היה חשוב לו שיראו איך שכל מה שהוא אומר, איך שזה מסתדר עם דברי הרב. הוא לא רצה לחדש. מה יענו חלושי השכל שבדורות האלו? אז הבסיס לדעת ממי ללמוד זה מישהו שדברי הרשש מסתדרים אצלו עם דברי האריזל. הוא אומר, עוד תשאל, כאילו עוד תשאל את אותו רב חכם מקובל שאתה רוצה ללמוד אצלו. אם ידעת ושמעת יישובים אמיתיים לקושיות הרב בעל שמן זית זך שנתקשה בדברי רבינו הרשש זל, שהראה, יש לו איזה סיפור חייבים, בסדר, רק שאני לא רוצה לקפוץ מנושא לנושא, תזכירו לי שאני צריך לספר לכם על השמן זית זך. נראה, השמן זית זך כתב שאלות על דברי רבינו הרשש, והוא הראה שהם עבר דברי רבינו האריזל. עכשיו הוא אומר, אם החכם המקובל הזה ידע לענות לך על השאלות האלה, לתרץ אותם, על כן אתה רבי המלמדי חוכמת האמת שגילה רבינו האריזל. אומר, אם אתה יודע את זה, אז אתה יכול ללמוד ממנו. אם דעתך נתיישב בכל הדברים הנזכרים לאל, הרי טוב. אנוכי שרתי בצמא דברי רבינו האריזל אשר תלמדני. ואם חס ושלום דעתך מבולבל בהם, למה תבלבל אותי? אם אתה מבולבל, למה אני צריך להיות מבולבל ממך? לא מספיק לי הבלבולים שלי, צריך גם את שלך, להצטרף. אומר, ואומנם אפשר תלמדני כלומד פרשה עם תרגום ומגלוס. זה, אתה יכול ללמד אותי, שניים מקרא ואחד תרגום, אין בעיה. זה יכול להיות, ואני מקבל בכך. הוא אומר, ככה תדבר עם המלמד שאתה הולך ללמוד אצלו חוכמה. אם מישהו אתה רוצה ללמוד אצל קבלה, תבדוק. מה? דבר ראשון, אם הוא יודע להסביר את ההקדמה הזאת של הרשש על מחצב הנשמות. דבר שני, אם הוא יודע להראות בדברי הרשש, מאיפה הוא, איך זה משתווה עם דברי האריזל. דבר שלישי, אם הוא יודע לתרץ את הקושיות של הרב שמן זית זך על דברי האריזל. ואל תלמד ממישהו שלא יודע את שלושת הדברים האלה. ושלושת הדברים האלה זה דבר אחד, זה רששניק עד הסוף. כן? זה מישהו שחי רשש ולומד את כל כתבי האריזל לפי הרשש, וחי לגמרי את הרשש. זה אומר לך, בן איש חי. אם אתה רוצה ללמוד מישהו שלא יבלבל אותך, תלך ל... זה המבחן. זה המבחן. רק זה לא יבלבל אותך. טוב, כן, אמרתי לכם את הסיפור עם השמן זית זך. שמן זית זך זה באמת, זה מעניין. יש אחד מגדולי מקובלי דורו של הרשש עצמו, של הרשש עצמו, רבי שלמה מולכו. רבי שלמה מולכו, הוא היה חכם וחסיד ובקי נפלא בכתבי האריזה, והוא כתב ספר גדול בשם שמן זית זך לחלוק על הרשש. בדרך שלו, בהתחלה הוא מביא את הראיות של הרב, של הרשש, ומדקדק ומפלפל בהם לפי המקורות של הסוגיה, מה שכתוב בדברי הרב, בדברי האריזל, ואז הוא דוחה אותם. ואז הוא מפרש את האריזל באותם מקומות יותר בפשטות, כן? כפי ראות עיניו, כמו בהסתכלות של רב שמעון מולכו. עכשיו, הוא היה ענק, כן? אין חולק על זה, הוא היה ענק רוח ומקובל גדול בתורת האריזל, אבל והוא שמע את הדברים של הרשש, אבל הוא לא קיבל אותם, לא השתכנע לקבל את ההבנות שלו ואת הדרכים שלו. זאת אומרת, סתם, אתה רואה פה שהרבה פעמים יכול להיות שהרשש מציין לך כמו שלמדתי משם. שיכול להיות שתלמד שם, אתה לא תבין את זה כמו שהרשש הבין, כן? כמו שאתה רואה שרב שלמה מולכו ראה את ההקדמות של הרשש, וראה מאיפה הוא לוקח את זה מדברי הרב, ולא השתכנע וחולק עליו. לכן הוא אומר, זה לא... והוא אומר, ותסתכל טוב, הוא אומר, בשמן זית זך, הוא היה גדול, גאון גדול, ובן דורו של הרשש. כשהוא יצא לפלפל בדברי הרשש בסוגיית השבירה, שפירש הייתה באובי, זה אחד הדברים הראשונים ש... בסוגיה, עניין האובי, הוא אומר, אתה רואה, ככה הרב הלל מציין בהקדמה, אתה רואה שהוא לא השיג בכלל מה זה עניין האובי, בגלל החידוש הגדול. היה לו הבנה משלו בעץ חיים, בכל הסוגיות, בסדר האורך, וכשהוא בא פתאום ומסדר את הכל באובי, אז היה לו מאוד מאוד קשה להבין את זה, ולכן הקושיות והפלפולים, הוא כאילו, הוא כל הזמן בורח לאורך, כאילו מבין את הדברים במושגי האורך, ולכן הוא לא מסוגל להבין, הוא לא יוצא מהסגנון מחשבה שהוא למד כל השנים, ולכן הוא מסתבך עוד פעם ועוד פעם עם שאלות שזה לא מתחיל בכלל. אם הוא היה מצליח לצרייר לעצמו את המושגים באובי ולא רק באורך, לא היה מתחיל כל השאלה. אבל בגלל שהוא רגיל למושגי האורך, אז הוא עוד פעם ועוד פעם מסתבך. טוב, אם בארזים נפלה שלבת, מה יענו אזובי הקיר, כן? אין ספק שאפילו להבין את הפשט, צריך טרחה גדולה ויגיעה גדולה. למעשה, אתה רואה שדברי הרב שמן זית זך דחו אותם, לא קיבלו אותם. אנחנו תכלס לומדים כדברי הרשש, ואתה רואה שכולם אחר כך כן קיבלו את זה, את הדברים. יש באמת כמה וכמה מובאות בעניין הזה. יש רבי רפאל אברהם שלום מזרחי, הנכד של רשש, כותב בדברי שלום. יש לו תשובה שם לרבי רפאל קלמרו, הוא כותב, מה שדקדק הרב זל בברכות השחר, שהוא שואל על הרשש, אין כוח בדקדוקים האלה לדחות סברת מרן הרמז, רבי משה זקות. רגע. אשר ירד והעמיק ודרש כתרי אותיות של רבינו אריזה ולניח פינה וזווית אשר הרב מוריז קני. אומר מרן הרב מוריז קני. אומר, הוא ירד והעמיק ודרש כתרי אותיות של רבינו אריזה ולניח פינה וזווית אשר לא ראתה עינו, והיה דורש וחוקר בפלפול עצום דברי אריזה, ובפרט היעמד נדקדק לעשות מלאכת שמיים שלמה, והיה לומד התורה בקדושה ובטהרה, ובוודאי שמן השמיים היו מסייעים אותו לבל להיכשל בשום מכשול, ואין לערר אחר מעשה והלכותיו, דעל הכל יש תשובה והבנה. עד כאן לשון הרב רפאל אברהם שלום, לשון הראש, הנכד של הרשש. רבי שמעון אגסי, השם משמעון, כותב בתשובה לבן איש חי, אומר, פליאת דעת ממני, איך שווק מר דברי הרשש שכתב בחולו וסמיך על דברי הרב שמן זית זך? ומה גם שדברי הרשש הם מיוסדים על אדני האמת והפשט האמיתי בדברי רבינו זל והרב, כן, הרי הקדוש, ודברי הרב שמן זית זך אינם אלא כערערים התלויים בעשרה, בהשערה, בפלפולה, באלמה, עד שאינם נאכלים מחמת חריפותן. ונודע שגדול השלום, גדול השלום, זה ביטוי כזה שאצל הספרדים המקובל, גדול השלום, מי זה השלום? רבי שלום, שרבי, כן? גדול השלום. הוא אומר, רב גוברי וחילי וכל רז לא עניס לי, שהוא ירד לעומקן של דברים, והדלה פנינים ממים אדירים, ומי כמו בקי בחדרי וסדרי תעלומות דבריו של הרב זל, ויודע לכוון אמרה, רמיזותיו והקיצותיו של רבינו זל, שדורש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של סודות, ואפילו אחר בכאן הבין העניין כפשוטו, בלי כחל ופרקוס, ומי יבוא אחרי המלך. ואף על פי שהרב שמן זית זך, זיכרונו לברכה שם, הרבה להשיב על דברי רשש, זכותו יגן עלינו, והביא חביות של ראיות מדברי רבינו זל להפך ממנו, ומשום מה אחי צריך לדחוק ולהוציא דברי רבינו זל מפשוטה, מכל מקום, הלא טוב שם משמן טוב, שם ראשי תיבות, שלום מזרחי, שמן ראשי תיבות, שלמה מולכו, נטרי רחמנה. אז טוב שם משמן, טוב, קיצור. ואין דברי הרשע שזיעה, זה הלשון של השם משימון, רבי שמעון הגסי. ואין דברי הרשע שזיעה, שהם בעצמם דברי רבינו זל, כמו שעיד על עצמו בנהר שלום, שכל דבריו לקוחים מהאימא מדברי רבינו האריזל, נדחים מפני איזה קושיה וצרחיון, כי אם רקו ממנו כבר נתקבלו דבריו אצל יודעי חן כדברי אלוקים חיים. קיצור מביא עוד מקום, הוא אומר, אם אנחנו לא מבינים את מה שהוא אומר, את הרשע שאומר, גדול השלום, על מי עץ החיים נטע שורשו, מקביעת הארי רדה דבשו, רק שקצור קצרי על שכלנו, ללטוש מאור עינינו, להביט מרחוק עומק דבריו, וצריך לנו בתי עיניים גדולים, להגדיל ראות עיני שכלנו, אם לא מבין את הרשע, שלך תלבש משקפיים, להבין דברי גודשו, להשגת הדברים. ואין זה כי אם עד יערה עלינו רוח ממרום. למעשה, בספר תיקון חצוי של רבי רשמיכל שפירה, הוא כותב, שרזה התורה הוא סתרע, הוא מביא רב חיים ויטל, לא התגלו לבני אדם בכוח עיונם החומרי, לולי שפע, על ידי שפע אלוקי. אז הוא אומר שם שהכוונה אין לעשות מעשה, רק לפי מה שידוע מהריזה, כמו הבנת רב חיים ויטל, ואין לזוז אף כלשהו חס ושלום מדברי הרשש. והגם שאירה מעשה בתלמיד חכם זל, תלמיד חכם אחד, זיכרונו לברכה, שכתב איזה דבר בהפך, מהרשש, והיה לו איזה גילוי שנראה סעד לדבריו, והיה לו גילוי מהשמיים שהיה נראה סעד לדבריו, זיכרונו לברכה, ואפילו אחי, אין חוששים לזה. כידוע לכמה תלמידי חכמים, פה עיר הקודש תיבנה ותיכונן במרב ימינו אמן. כן? ודברי הרשש זל, ככה אומר רבי רשמיכל שפירה, ודברי הרשש זל הם לעמוד, תדע מי היה התלמיד שלו, של רבי רשמיכל שפירה, רבי כמו יש אחר לב, היה תלמיד מובהק שלו ממש. איצור, ואומר, ודברי הרשע שלנו הם לעמוד חזק, להאיר נתיב לגדולי ישראל ובעלי רוח הקודש מדורות שלפנינו, זיכרון לברכה, ועד היום הזה נוהגים כן חכמי הסוד השם ישמרם ויצילם, אשר דברי הרשע שזה להאיר להם נתיב. מה הסיפור עם הגילוי מהשמיים שראה מי שהלך בהפך מהרשש? אז בספר מחשבת בצלל, על הקדמת רחובות הנער, הוא כותב שמה שכתב שאירה מעשה, שמעתי גופה דעובדה מפי ידיד נפשי הרב הגאון המופלא רבי יוסף לייב זוסמן. הרבי יוסף לייב זוסמן, שמעת מה פעם? רבי יוסף לייב זוסמן חי לפני 20-30 שנה, הוא נפטר. הוא היה מהחבוראי של הרב חרלה והכל, הוא היה גם כן, היה מאוד אוהב לעשות שירת הים. היה לו אוסף כל הבחורים והכל ברחוב, ונכנס ועושה שירת הים, ויוש השם ביום ובס ישראל מיד מצרים, ויר ישראל אס מצרים, אי סלספס היום, יצר עם הניגונים והכל, הוא היה עושה את זה. רב דון סגל עושה את זה עד היום לפי הניגונים של רבי סופלי בזוסמן, שקיבל את זה מרבי קמי שחלאפ. וכמו שחלב, יש תיאורים בעיתונים של ליל שמי של פסח, הוא היה הולך עם הקיטל והכל, ועושים, לא, בכל הרחובות של חסד היו מלאים. איצור, זה היה משהו מאוד מעניין. זה רבי סופלי בזוסמן. יש סיפור איתו, סיפור דווקא שקשור לפרשת השבוע. הוא היה מתפלל בכנסס. אתה יודע איפה זה כנסס? פשטט לך בירושלים. היה מתפלל בכנסס שם, בבית כנסס, לא, בברוידס. היה מתפלל בברוידס. כן, אחרי הסמבטיה, אחרי רחוב יפו, בקיצור. אבל שם היה מתפלל בברוידס. והיה שם יהודי, טוב, יש פה ציבור, אז אני לא אגיד את השם שלו, שהיה פוליטיקאי גדול ואיש חשוב והכל, וגם היה מתפלל בברוידס, לא השארתי הרבה אפשרויות. כן, ויום אחד, הוא לא אהב את ההצגה שרבי סופלי בזוסמן עושה, ושיר הסיים והכל, הוא החליט, אני לא מוותר לו. הפעם הזאת, אני קונה את העלייה של שיר הסיים, אני לא נותן לו לקנות את זה. זהו, שלא יעשה פה בלגן. טוב, מגיע, מוכרים את העלייה, ואז, כהן, לוי, שלישי, רבי ספלייג זוסמן קם, 50 שקל, 50 לירות, אני יודע כמה זה היה אז. ליצור, ורמי שפור, קיצור, אמרתי את השם, טוב. רמי שפור הוא שלא מבטר, נעמד על הרגליים, 60 לירות, 70 לירות, 80 לירות. קיצור, והוא מעלה את המחיר. קיצור, וזה לא מבטר לו, ורבי ספלייג זוסמן לא מבטר, מעלה ל-100. ורמי שפורש הוא גביר, אין לו בעיה, אז הוא מעלה 120 לירות, 130 לירות, קיצור זה עולה ועולה, עד שככה ב-200 לירות רבי סבלי זוסמן כזה עושה עם הידיים, טוב, מה אני אעשה? אין לו ברירה. קיצור, רמי שפורש קנה את שלישי, זהו, זה נגמר הסיפור. רבי סבלי זוסמן לא נשארה ברירה, אז נבח הוא קנה רביעי. ורק אחר כך, בזמן קריאה סוטרי, התברר ששיר הסריים נמצא ברביעי ולא בשלישי. זה מה שקורה כשאתה לא לומד שניים מקרוב איך אותו אגום. וקיצור, אבל קיצור, זה היה יהודי מעניין. רבי ספלייג זוסמן. ומה יעשה? אומר, היה יהודי מאוד מעניין, היה מסתובב גם בכותל, היה יהודי מקובל גדול. והוא בעצם סיפר לרב, מחשב את זה צהל, זה רב שרוי דבילצקי. הוא סיפר לרב שרוי את הסיפור שהיה באמת עם השמש אסון. אומר, אשר כידוע, שהרב הגאון המקובל האלוקי, רב שלוי ממולכו זצל, שהיה בזמן הרשש זל, כתב ספר שמן זי זך, שתוכנו להקשות על דברי הרשש בהקדמת רחוי וזנור, ומה שכתב שם בכמה וכמה דברים. והיה בירושלים לפני קרוב ל-100 שנה, הגאון הצדיק רבי אליעזר בן טובו, זצל מרבני המערב, מהמגרב, מהמרוקאים, טוניסאים, מהאזור ההוא, והגיע לירושלים שחיבר ספר פקודת אלעזר על שולחנו אחרי החיים. והיה גם כן, היה תמיד חכם גדול, והרבי אליעזר בן טובו הזה היה גם כן עוסק בחוכמת הסוד. פעם אחת היה מעיין, רבי אליעזר בן טובו היה מעיין בקושיה גדולה על איזה לשון מדברי רבינו הרשש זל, ולא מצא שום יישוב, ונרדם וישן והנה חלום. ואמרו לו בחלום, הלא הקושיה שלך היא כתובה על ספר שמן זית זך בצלמה ובדמותה. אתה קשה לך קושייה על הרשש, השאלה שלך נמצאת בשמן זית זך. מה זה שמן זית זך? יש ספר כזה בכלל? הוא לא ידע. הוא לא ידע בכלל שיש כזה ספר. לא ידע כלל מקיומו של ספר זה. והיא בבוקר, ויחקור וידרוש אחרי ספר זה, והביאו לפניו, וראה שם הקושייה שלו כתובה. עד כאן סיפור המעשה ששמעתי, כך אומר רב שרוי דבילצקי, במחשב את הצלל, בשם רבי יוסף לייב זוסמן.
שרוי עכשיו
שלנו? שנפטר לפני שנה, בערך, כן. וזה מה שאומר רבי שמיכל שפירא בספר תיקון חצות, אומר שהיה לו לשמן זית זך איזה גילוי שנראה סעד לדבריו. הוא אומר, ולמרות שהירה מעשה בתלמיד חכם אחד שכתב באיזה דבר בהפך, והיה לו איזה גילוי שנראה סעד לדבריו, אפילו אחריהן חוששים לזה. אומר, יכול להיות, אתה רואה משמיים, באו לגלות לרב פקודת אלעזר, מכזה ספר, מהקושייה שנמצאת שם, ולמרות זאת הוא אומר, לא מתפעלים מהסיפור הזה, לא מתפעלים מהסיפור הזה, למרות שמשמיים מגלים את השמן זית זך, אנחנו הולכים עם הרשש. כך אומר רבי שמיכל שפירא. קיצור, יש הנה, תראה בלשון גם כן, הירא כותב, הוא כבר ידוע, כי כל תופס ומבקר ספר עץ חיים, עם ההגאות הנזכרות, כל מי שלומד עם הגאות השמש, עם העץ של הרשש, מחליט ואומר, זה ברור לו, כי מי שלומד עץ חיים בלי ההגאות של שר שלום זיכרונו לברכה, עליו נאמר מצוות אנשים מלומדה, ויבלבל דעתו במעיין המבוכות, כולם מקשה, ואין מבין מסייף על הרישה, כשיקור בלב ים. והנה יודע איזה דרך ישכון אור. הוא אומר, ככה אתה, זה הרגשה. כל מי שזכה ללמוד עץ חיים, ואז למד עץ חיים עם, עם, עם ההגאות של הרשש, התחושה שלו זה שמי שלמד בלי הרשש, מצוות אנשים מלומדה, זה איך הוא אומר, שניים מקרא ואחד תרגום למדת, לא יותר מזה. הוא אומר, ויבלבל דעתו במעיין המבוכות, כולם מקשה, הכל קושיות, ואין מבין מסייפה לרישה, הוא לומד קבלה והוא כשיקור בלב ים. ואינו יודע איזו דרך ישכון אור, כאשר ראינו כמה מחברים, אומר הירא, הרב אבולפיה, אשר חיברו ספרים הרבה, צללו במים אדירים, ואלו חרס בידם. אני אומר, אני התחלתי את השיר הזה, לא מתוך המילים שלו, אבל זה פשוט ככה, אין מילים לתאר את זה, זה פשוט ככה. לא שזכיתי ללמוד את כל הגאות השמש, ולא שזכיתי לגעת משהו בקצה קצהו של הרשש, אבל אפילו בדברים שאתה יודע, רק קיבלתי ושמעתי כבר אחרי ההבנה של הרשש, אין אפשרות אחרת, זה לא... אין משהו אחר.
איך אנשים
לומדים
בלי הרשש?
איך אנשים לומדים היום בלי הרשש? לא מבין את זה. התחושה היא כמו שהיה אומר. הירח היה לפני 180 שנה, כן? הוא אמר, זה שיקור בלב ים, אלא שום דבר. צללו במים אדירים, העלו חרס בידם. אכן, כל תופס ספר וחפץ לאכול מפרי העץ, רוצה לאכול מעץ החיים, לעבור את הנהר, מוכרח לעבור את הנהר, לעבור את רחובות הנהר, עובר את דברי הרשע שלומד אותם, שם ימצא מרגוע להאיר עיני חכמים ודבריו חיים וקיימים. ירא כותב את זה עוד פעם, הוא אומר, נודע עומק הדברים הללו, מי יכול לעמוד לפני אריזה להבין עם קייס עולותיו, ובפרט בעץ חיים, מבוא שערים, שמונה שערים. אומר, אכן מחסדי השם, שלח לנו משמי מעונה, עיר וקדיש, ממנו יתד, ממנו פינה, הוא העיר עינינו בסדריו הקדושים וציונה והגהותיו התרשישים, הוא מורינו ורבינו, רבן של חסידים, המקובל האלוקי המפורסם, רבי שר שלום מזרחי שרעבי, זכר צדיק לברכה, גדול העצה אשר מילא את העולם בסמים, מי יספר שבחיו? הוא כבר ידוע לכל גודל חוכמתו ופלפולו אשר עשה אוזניים לתורה להאיר עינינו בתורת אמת בספרו הקדוש נהר שלום. על כן יאמרו המושלים, לא הגיע אליהם, לא הגיע אליהם, לא הגיע אליהם. אתה רואה אותם מסתבכים והם לא הגיע אליהם הדבר הזה, זה נורא והיום. לאט לאט זה התחיל להגיע, לאט לאט. אתה מדבר על בלזרוב הראשון, השר שלום מבלז, התחיל להגיע אליו הרשש. לאט לאט, בשנים המאוחרות יותר התחיל להגיע אליהם. ובאמת, האלה שהגיעו ולמדו וראו, ראו, טעמו כיתו והלכו עם הדרך הזאת עד הסוף. אבל בירושלים זכו, הכתבים של הרשש, תנא הזה, טוב, זה לא יפה לספר, אבל הירושלמים לא אהבו להוציא את זה. לא הרשו להעתיק, כלום. הכל היה נשאר שם, מי שהגיע לבית אל בירושלים, זכה ללמוד מהתורה הזאת, עד שנות התף רייש. כלום לא יצא.
בוא נתקן רגע,
הירושלים הספרדים, לא אשכנזים. לא, יש שם גם אשכנזים שהגיעו, כולם, כולם. לא, הם שמרו את זה כאילו סגור, סגור, רק בשבילנו. שום דבר, לא הסכימו להוציא את זה. כמו בריסקר אביון. אתה מבין, שומרים אותו לשנה הבאה, שיהיה אביון גם, מה, אם עכשיו אני אספר על האביון הזה, כולם יבואו יתנו כסף, איך יהיה לי כזה אביון מהודר שנה הבאה? אז שומרים אותו בשקט, שישאר בלי כסף, שיהיה אביון כזה מהודר שנה הבאה, לא? אבל ככה גם שמרו את דברי הרשש, לא הסכימו להוציא אותם, לא הסכימו שיגיעו אליהם, זה נשאר בכתבי יד, הם מאוד מאוד שמרו על זה. אז אצל הספרדים היה קצת שהיה להם, אבל ברגע שזה יצא, זה באמת יוצא, זה מתגלה בעולם האור הזה.
מעניין, אם הבן ישחי פגש אותו שהוא בא לארץ או
שהוא? בן ישחי לא יכול לפגש אותו.
לא, את הכתבים.
הכתבים ודאי, הכתבים ודאי.
לא, זה היה אצלו.
לא, אז הנקודה היא שזה מעניין, כי עוד פעם, זה כבר לא חלק מהבית מדרש הרגיל, אבל השיטה של הרשש היא לא המצאה, היא שיטה שהגיעה מבבל, מעיראק. הרשש הקדוש, מה שקרה זה שהוא גדל בצנעה, בצנעה, בתימן, ומתימן הוא כבר שם היה תמיד חכם גדול, אבל הוא היה מספרים, זה היה כבר סיפורים, אני לא יודע כמה הם מוסמכים, שהוא היה ילד עני ובחור עני, לא היה לו כסף, אז הוא מסתובב בתור אוכל. ויום אחד הוא בתור אוכל נכנס לאיזה מרמון, של איזה תימנים שם, גויים תימנים, והגברת רצה לקנות משהו, להתכנס לפה, ואז השם ישמור ויציל, רצתה להחתיא אותו. והוא ככה ראה שזה המצב, פשוט קפץ מהחלון. סיכן את החיים שלו, אבל הגיע אליהו הנביא והציל אותו. אז פה אני לא יודע אם זה אליהו הנביא בגוף או אליהו הנביא בזה, אבל בסדר. הגיע אליהו הנביא והציל אותו, ואז הוא היה חייב לברוח מתימן, כי הגברת הזאת רצתה להרוג אותו, שלא יספר לבעלה, שלא זה. ואז הוא ברח, ואז כשהוא ברח, הוא ברח דרך מומבי, נראה לי, הוא ברח ממש סיבוב ענק, הוא ברח להודו, זה היה אוניות שיצאו, כן? הוא ברח להודו, ומשם הוא הגיע לעיראק, הודו ועיראק היה כל הזמן קשר גדול, כן? ואז מעיראק הוא היה נשאר שם ולמד תורה, אצל חכמי המקובלים בבבל, ומשם הוא הגיע לירושלים. עכשיו, כשהוא הגיע לירושלים, השיטות לימוד אז היו שונות מאוד. ירושלים היה שיטת לימוד אחת, והשיטת לימוד שם בבבל הייתה שיטה אחרת לגמרי. והוא הגיע, למד את השיטת לימוד בתימן, את השיטה התימנית של המון גרסה והשיטה התימנית, ואז הוא הגיע לבבל ולמד את השיטה הבבלית, ואז הוא הגיע לארץ ישראל, אז היה לו כן, וכשהוא הגיע לארץ ישראל הוא בעצם עבר ללמוד בשיטה שלהם, אבל שם הוא לא רצה שידעו ממנו, אז הוא שם את עצמו, כי הוא לא יודע כלום, הוא לא מבין כלום, הוא לא יודע לקרוא אפילו, הוא רוצה להיות שמש. כן, הוא יודע לשים את הספרים הגדולים פה, את הספרים הקטנים פה, אתה יודע, זה המושגים שלו. כן, קיצור, ממש לא יודע כלום. והוא הסתובב בבית מדרש, אבל היה ככה יושב בצד, קורא תהילים, ותוך כדי מקשיב, ומחזיק ראש, כל מה שקורה. מספרים, רוצה ללמוד א' ב', אז לא היה לו ספר ללמוד א' ב', פתח עץ חיים, וישב על ה... כשמישהו התקרב, הוא אומר, עין, ו', ד', נ', עין, עד שהוא הלך, ואז הוא המשיך. קיצור, הוא פשוט אותיות, מצא פה ספר עם אותיות יפות. קיצור, וככה ישב ולמד, ועשה את עצמו כלא יודע שום דבר. ועל יום אחד היה להם שאלה גדולה, והם לא הצליחו להגיע ליישוב לשום תירוץ, והוא ראה שהם באמת מסתבכים, כתב את זה על דף, והניח את זה בדף של הרב, בספר של הרב. הרב פותח, וואו, איזה תירוץ טוב. מי כתב את זה? אף אחד לא אומר. כל התלמידים, מחייב אותם, ולא עלה על דעתו שזה השמש. וחזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז עד שיום אחד הבת של הרב עקבה והסתכלה מהעזרת נשים וראתה אותו, מגיע, כותב ושם את זה. ואז היא גילתה, ואז זהו, הרב הכריח אותו שהוא חייב להיות תלמיד רגיל בישיבה והכל. לימים הוא התחתן איתה עצמה, והוא נהיה חתן שלו, של הרב גדליה חיון, והוא נהיה ראש הישיבה תחת הרב.
זה קורה עוד הרבה לפני.
מה זה? כן, כן. טוב, בכל אופן, אבל זה, למעשה, הגישה שלו בפירוש של הדברים היא יותר הגישה הבבלית. זאת אומרת, הוא לקח את הגישה שלמדו בבבל והביא את זה לירושלים.
מי זה היה רב
גדליה? רב גדליה חיון. רבי גדליה חיון. קיצור, אז למה זה? טוב, יש באמת לשונות נפלאים ממש על כל העניין הזה ש... מי שלמד עץ חיים בלי שלמד בנהר שלום והקדמותיו ימשש כעיוור באפלה תפל בלי מלח ולא ידע לכוון אמרה, לא ידע לכוון, לא מבין כלום. ואם שכל קורא ולומד תורת אמת זכותי בקופתי, כן? מי שלומד זוכה, וכמו גורס, גם מי שלומד וגורס, ולא מבין לעומק. בדברי זור הקדוש ומקביעת הארי רדה, אבל אולם מי שלומד בלי הרשש, תלמודו אינו אלא כדברי חידה, ואין מבין שורש ועומק העניין אשר לא צדה. ולמעמיקים ומעיינים דעתם נבוך, צוללו במים אדירים ולא מצאו ידם, ניבה ולא ידע מה ניבה עד יעבור הנער. עד יעבור הנער. כשאדם זוכה, עובר את הנער ולומד באמת את הדברים האלה, לומד דברי הרשש, אז הוא זוכה להבין. טוב, זה באמת דבר שחוזר על עצמו עמוק, 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 ובכמויות אדירות בדברים האלה, התלמידים ואלה שהושפעו מדברי הרשש הקדוש אומרים את זה. טוב, האמת היא, יש כמה כללים גדולים, אני לא יודע אם ניכנס להתקללות והתקשרות, ערכין, אובי, חלוקת הפורצופים לפי דרוש הדעת, זה כמה כללים גדולים שהוא מייסד, אבל הייתי רוצה אולי ממש, לא נראה ששייך לעשות את הסוגיה, אבל בנגיעה קלה. אם מסתכלים על הסוגיה, אני מאוד נהניתי, אני יכול להגיד שאני, אצלי זה בלט מאוד, הסוגיה של מטבע הברכה. הסוגיה של מטבע הברכה בעצם נמצאת בדברי הרב בכמה מקומות. נמצאת בדברי האריזל בכמה מקומות שהאריזל חוזר על זה, על המושגים של מטבע הברכה. קיצור, והוא מביא בדבר ראשון בפירוש מאמרי רשבי, כן? בפירוש מאמרי רשבי דף מבית בפרשת עקב, הרב האריזל מדבר על מה כוונת הברכה. שם הוא כותב בדלת אודיות ברוך בית רי שבב חף רמוזים כתר חוכמה בינה דעת, כתר רומז לכתר, חף רומז לכתר עליון, ריש רומזת לחוכמה, ראשית חוכמה, בית רומזת לבינה, עוד וב רומזת לדעת, ובעלות האדם, ברכת האדם בכוונה, כשברכה של האדם עולה בכוונה, יורד מהכתר עליון, ששורש עליון לכתר, טיפה נלמה לחוכמה שהוא עתיק, משם לבינה שהוא נוקב ועתיק, וככה יורד השפע, ואז אתו יורד השפע לתחילת מקום הגילוי, שהוא החסד. קיצור, כותב כוונות של ברכה. מקום שני זה בספר המצוות, בדברי האריזל ספר המצוות פרשת עקב. מקום שלישי בשער הכוונות. בסדר? שלוש מקומות הרב מתייחס לזה. באריזל, ברשש. ובשלוש מקומות לא מקבילים, כאילו אחד לשני, פשוט שלוש פעמים שונות שהרב דיבר על זה וכל פעם הוא דיבר אחרת. מה עושים עם זה? ברשש. דבר ראשון מביא את שלושת המקומות האלה. מביא את הלשון. תוך כדי הלשון הוא מציין שלום, כן, הערה שלו, למשל, ונדבר על קידשנו, שהם המוכין דחוכמו דאבא ואמא נקראים קודש, כך אומר האריזל, שלום, וזהו קידשנו בתפארת, הנזכר במקום אחר, כן, המוכין דחוכמו דאבא ואמא נקראים קודש, זה בתפארת, רצה לומר, להמשיך המוכין דחוכמו דאבא ואמא נקרא קודש, לזר אמפין הנקרא תפארת, והם נקראים צד דחורה שבו, ואולותיות עצמן דקלין דזק הנזכר, פשוט מראה לך שמה שכתוב במקום אחר זה לא סותר, כי זה אותו דבר. ואז הוא ממשיך הלאה. במצוותיו הם המוכין דבינה דאבא ואמא נקראים מצווה. שלום, הם למספר אותיות דקלין דזה, שהם נקראים צד נוקבה שבו, שבגופו. אז מה שמקודם זה בצד דחורה, זה צד נוקבה. כל מיני הערות כאלה. הערות, שאלות, נקודות, באור עניין זה, החילוק הזה, החילוק הזה, תוך כדי. ואז הוא ממשיך ומביא את דברי האריזל בכוונה שנייה, שהוא מדבר על העניין הזה. כן, ואז מביא את המקום השלישי, כוונה ג' שמובא בשאר הקרנות. אז הוא אומר, שם כתב כוונת כל תיבות הברכה בתחתית הקיצור, אחר כך כתב כוונת ג' תיבות ברוך אתה השם באורך. עכשיו הוא אומר, בקיצור הוא כותב ככה, ברוך, פתאום הוא כותב כוונה אחרת. אמרנו מקודם, זה ברוך, זה ארבע אותיות, כתר, פה הוא כותב, ברוך תכוון להוא שביל דקיק המחבר חוכמה עם בינה, אשר על ידי אתה מוריד השפע אל הזה כדי שיוכל לעלות למעלה. איך זה מסתדר עם זה? הוא מביא עכשיו את הדברים האלה, ואז הוא מביא עוד פעם כוונה באורך, ברוך ביסוד האבא נקרא שביל, וביסוד האמא נקרא נתיב, המחוברים תמיד בזיווג כזיווג התדירי, ולהמשיך מספר אבסגמה בין כל הארבע מילואים העולים רלב כמספר ברוך עם דלת, כאילו כוונה חדשה לגמרי. אז הוא בעצם מביא את זה עוד פעם תוך כדי הערות, ואז מגיע הרשש ומתחיל לסדר את כל הדברים בצורה מאוד מאוד מסודרת, שזה מקביל לזה, מקביל לזה, וזה הכל עניין אחד, וזה קורה בצד אחד, וזה קורה בצד השני, ואיך הדברים מתחברים ואיך הם עולים, ופשוט מדהים, פשוט מדהים. אתה רואה פה לקחת סוגיה ופשוט שלוש סוגיות מקבילות סותרות עד מצב שפשוט אין קשר, ולנתח כל סוגיה בפני עצמה עם הערות, נקודות, ברורים, ברורים בכל סוגיה, ואז לקחת את שלושת הסוגיות ולבנות אותם לסוגיה אחת, למהלך אחד ברור שהולך מההתחלה עד הסוף. ואז בעצם זה כוונת מטבע הברכה, פשוט נבנה כל העניין, כל העניין, ממש בצורה נפלאה ממש. יש תשובה של הרב בן ישחי בסוד ישרים. בסוד ישרים סימן א', חלק עם הסימן א', זה מכתב לתמיד חכם אחד, תושב עיר אחרת, ששאל ממני שאלות בלימוד הסוד. אומר בן ישחי, ואין לי מזכיר שמו ולא שם עירו, וככתוב, וסוד אחר לא תגל. אני לא רוצה לגלות את הסודות שלו, אז לכן. והנושא בא, מה הנושא? חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנה. חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנה. איש, ידיד, מכתבך הגיעני. ועל דרך השאלות ששאלת ממני בעניין הסוד והקבלה, אין לי מה להשיב על שאלות סודיות. כי דל אנוכי בחוכמה הזאת, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני, ולרחמים אני צריך, עיניי לשמי הנטלית, אני נוטל עיניי לשמיים, והשם יעזור לי, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. על כן עמד קנה במקומו, ושערי תשובה ננעלו על שאלות האלו, כאילו הקנה שכותב נעצר, ושערי תשובה ננעלו, אני לא עונה תשובות בנושאים האלה. ורק אמרתי, המלא האיגרת הזאת אליך ידיד בתוכחת מגולה. אומר, כאן אני רוצה להגיד לך מוסר. אומר, לקיים במצוות הוכח תוכח את עמיתך, והקווה שיהיו דברי אלה קרובים לקרב את התועלת אליך ולאנשים כיוצא בך, ואין אני חושש על ההקפדה הטבעית שבחומר האדם, למרות שאתה יכול אולי להיעלב ותכעס עליי, כי סומך אני על הכתוב הוכח לחכם ויאבקה, על כן בוטח אני שיעלו דברי אלה לרצון לכל קורא יושב ושבת תחכמוני. כל אדם שרוצה ללמוד תורה וזה יקבל את הדברים שאני אומר. לא, הוא לא מביא את השאלות. הוא שלח לו שאלות בקבלה, והוא אומר, בואו תשמעו מה עניתי לו. אמרתי לו, השאלות שהשאלת, אני לא רוצה לענות לך.
השאל של הים?
כן.
השאלה היא מופיעה, לא רוצה איפה ראיתי את זה.
נו.
שהוא אומר לו, תשמע, אני סיימתי ללמוד את כל הפשט.
כן.
סיימתי ללמוד את כל הארי. מה אני עושה עכשיו?
כן, את זה הוא מציין בהמשך. אבל נשמע פה שזה לא היה רק זה שהוא אומר לו מה הוא למד ומה הוא לא למד, אלא גם במשמעות שהוא שואל אותו שאלות בקבלה.
כן, אני כבר סיימת, יש לי כמה דברים קטנים, אבל הוא כותב, אני זוכר טוב, הוא כותב שם במכתב לפני.
הוא כותב את זה. זה הוא כותב בקטע הבא. שהוא כותב שבאמת, הוא למדת כבר כך וכך וכך וכך. אבל נשמע פה מההתחלה שיש פה גם שאלות בסוד שהוא לא רוצה לענות לו עליהן. אומר, אבל הנה מבין ריסי עיניך, בדברים שכתבת במכתבך ניכר, כי אתה עשיר בלימוד זה הקדוש. כי ראיתי, אתה משתבח שזכית ללימוד ספר קדוש לצחיים 5 פעמים. על כן, חכם אתה בעיניך בחוכמה זו, וחושב אתה בעצמך, שלמדת עץ חיים 5 פעמים, נסעת מקובל גדול. עד כי העלה בלבך לשאול ממני, אם אתה חייב אתה להעמיד תלמידים הרבה בחוכמה זו, שיקבע להם עת ביום ובלילה בלימוד עץ חיים. רוצה כבר להיות מלמד לאחרים. ואם צריך לצמצם בתלמידים, או כל לכפין יתה ויכול, אומר, אתה בין השאר שואל אותי, אם הרבה תלמידים או קצת תלמידים, ניכר מדבריך שאתה יצאת ידי חובת עצמך בלימוד, שקיימת מצוות ללמוד, כן? עכשיו רק אתה משתדל לקיים מצוות ללמד, זו השאלה. אבל אתה כבר מסודר. אמנם אני הדל מבין שלימודך שלמדת בעץ חיים, דומה ללימוד אנשים פשוטים שלומדים ספר הזוהר ותיקונים אחת בשנה. פעם השנה עוברים על כל הזוהר ותיקונים ויתרות הקדושות 4 פעמים בשנה, כן, הם חוזרים על זה בשבועות ובל"ג בעומר, 4 פעמים בשנה עומדים עדרה, אשר לעת זקנותם נמצאו בידם 100 פעמים. דמין, זקן מופלג, הוא כבר למד 100 פעמים עדרות, ומה לא? וואו, איזה יופי. והשגתם במאה שנה שווה עם השגתם בפעם הראשונה. כן? זאת אומרת, הם מבינים או לא מבינים בפעם המאה כמו שהם לא הבינו בפעם הראשונה. אין שום הבדל. כן, אתה, אומר, לא נעים להגיד לך, אבל השגתך בפעם חמישית של עץ חיים שווה עם פעם הראשונה. ואין אתה עומד במקום שראוי לעמוד, ואין אתה יושב במקום הראוי לשב, וכפעם בפעם חד היא, אתה כל פעם קורא, מההתחלה עד הסוף קורא, גורס. אבל זה לא זה, צריך לעמוד, צריך לשבת, יש דברים שיושבים עליהם, יש דברים שצריך לעמוד עליהם, זה צורה של לימוד. וקורא אני עליך המשל, אומר, בוא אני אספר לך משל, מה אתה שווה? אומר, הביא ברוגת רצפים לעניינו. אומר, אבל הוא רוגת רצפים, ספר רוגת רצפים, הביא את המשל לעניין שלו, אני אביא את המשל לעניין שלו, ואני אמשל לעניינך בשינוי. ראו, בוא תשמע סיפור. באיים המיוחסות למלך פורטוגל, למלך פורטוגל הייתה מדינה חזקה מאוד, והיא שלטה גם בים. אז היה להם כל מיני איים, מושבות באיים. אומר, היה אדם אחד, מסוים לדרך הים, והוא רב החובל, מחלקל ספינות המלך. על פיו יחנו ועל פיו יסעו, רב החובל של המלך, והאיש זקן בא בימים, והוא עובד בשביל מלך פורטוגל, ויש לו אישה במלכות צרפת, ובן אחד קטן. והאיש ההוא שאל מאת המלך לתת לו לפקוד את אשתו ואת בנו הקטן הנעים, רוצה ללכת לבקר אותם. וייתן לו רשות, וילך ויבוא עליהם, ויהי היום, ויעבד בבנו, ויענח. מגיע לשם, פוגש את הילדים שלו, נענח. ותאמר לו אשתו, על מה אתה נענח? ויאמר, רואה עצמי זקן בא בימים. והייתי רוצה שלמראה עיניי יהיה בני רב החובל וירש כתרי. אני רוצה שהבן שלי ימשיך את המסורת, שימשיך את התפקיד שלי. אומר, ואני לא יודע כמה זמן יהיה לי ללמד אותו, אם אנחנו נחכה שהוא יהיה גדול, ויהיה מבוגר, וכבר יהיה בן 20, ואז אני אקח אותו לים, מי אומר שאני אחיה עד אז בשביל לעשות את זה. ותב כמו בכי גדול, אמא שלו מתחילה לבכות, ואתה אומר, איך יתאחל למסור לך בן יחיד, וקטן בשנים, צעיר, להוליכו בלב ים, וגם הדבר הזה אשר דיברת, להיות הבן הזה רב חובל. מה, אני לא רוצה שהוא יהיה רב חובל, ליבי הומה עליו, ואתאווה בכל ליבי לעשותו רב החובל, בתנאי שתלמדו, זה אתה רוצה, אז שיהיה. אבל אני מבקשת שתלמדו החוכמה של המלאכה הזו בעודו יושב אצלי בביתי ועיניי רואות אותו. שישב פה בבית ותלמד אותו להיות רב חובל פה בבית, לא באונייה. ואם לא תעשהו בכך, אומר, אם לא תעשה כך אלא תיקח אותו לים, הנה היא אומרת על עצמה, כל ימיה תשב במרר ובחייה ולא תשקוט ולא תנוח. על כן ראה מה תעשה ללמדו המלאכה כדי שיהיה רב חובל, כי תלמד אותו רב חובל בתיאוריה, בלי להיות בים, שיהיה ביבשה. והיא בירות רב החובל צרת אשתו ומצוקתה ובחייתה ודמעתה. הוא אכפת לו מה, ככה היא בוכה. אמר לה, לא תבכי ולא יירא לבבך. אתה, אני עכשיו, אעשה כחפצך ואלמד את בנך להיותו רב חובל בעודו יושב לפנייך. הוא יישב פה בבית ונעשה אותו רב חובל. ויצב רב החובל ויביאו לו כערה מלאה מים ואת בנו הושיבו על הברכיים ויאמר לו, ראה בני, זה הים הגדול, החלוק מן היבשה, אשר בו יתהלכו דורכי הים כאילו הולכים בקרקע כבושה. ויאמר להביא שפופרת של ביצה, אומר כאילו, ביצה, כן? ויצף אותה על פני המים. ואז הוא, ויקם באמצע, איתה מחת, ואז הוא שם באמצע מחת, ויאמר לבנו, ראה בני יפה עיניים, זוהי הספינה. וזה באמצע איתה הוא התורן, האילן, אשר שבו ימצאו נחת, ככה מכוונים את הספינה. כי עליו יבטח רב החובל ולא יחת, אם יש לו תורן חזק, אין לו מה לפחד. ויקח עוד שלושה מחתים דקים גרועים, ויאמר לבנו, ראה בני, אליהם שאר האילנות המיוחסים לספינה, זה התרנים השונים, ואולם האמצעי הוא אביהם, על כן הוא יותר אבה, ושמתיו לראש פינה, הוא העיקר ואילה פחות בצד, ויקח קרום הביצה, הוא לוקח את הקרום הזה, ויקראהו ל12 קראים, ואז הוא עושה כאילו את כל המפרסים של האונייה, ויקף אותם על המחתים, עולים ויורדים במקומות נודעים, מה שבנה פה אונייה מביצה, משהו מדהים, עם תרנים, עם מחתים, עם קרום ביצה שמחזיק את זה. ויאמר אל בנו, ראה בני, אלה הם הווילונות קטנים וגדולים, המקבצים את הרוח, הם כאילו תופסים את הרוח, ומוליכים את הספינה בלב ים ושעון גלים. ואז הוא אומר, מה צריך הרי לדעת לשחק עם המפרסים בשביל לכוון את האונייה ולתפוס את הדברים טוב? ויקח מעט שערות דקות, ויקשרם מבין המחתים לקרומות, תחתיים, שניים ושלישיים, עולים ויורדים בסולמות. ויאמר, ראה בני, אלה מהחבלים אשר השתמשו בהם המלאכים להפריד מהרה כל וילון מלמטה למעלה, או לקבצו ברוח שערה כדי שלא יהיו נלחים, לפעמים סוגרים אותו, לפעמים פותחים אותו, לפעמים מכוונים אותו יותר, פחות, לפי העניין. ויקח שתי שערות, וישזור אותם, ויעשה חבל אחד, ויאמר, ראה בני, זהו חבל התשועה, מה של העוגן, אשר יקשרו בו הספינה כשתגיע לנמל. וחבל זה אצל רוכבי הים, כמו אצל היהודים ברכת הגומל. זאת אומרת, כשמשתמשים בזה, זה יופי. נגמר הסיפור, נגמרה הנסיעה. ויקח חתיכת שעבה קטנה, ויבן ממנה כמו פטיש, כן, כמו עוגן, ויחבר אותו לראש חבל התשועה, לחבל של הקשרים, ויאמר לבנו, ראה, זהו הברזל שתופס הספינה בים, ואוחז בה שלא תזוז ממקומו. טוב, ויצייר עוד בחתיכת השעווה, קנה השריפה, זה התותחים של האונייה, והחדרים, והתאים אשר בספינה, ויצייר את בית התבשיל, את המקום לאוכל של הספינה, ובראש הספינה נתן חדר אחד לראש פינה, זה החדר של רב החובל, כן? ויאמר לבנו, זהו חדרך ומקום מושבך, ואז, כאילו, יש לך פשוט יצירת אמנות יפהפייה, כן? וזה נמצא שט ככה בגיגית של המים, ויקח כף אחת, ויתרוף בקערה, ואז הוא לוקח כף ועושה שערה בים, עד אשר ניתק מחשבון השערות שערה, עד ששערה אחת נקראה. ויאמר לבנו, ראה בני, כי עמד בים רוח שערה, וישוב לטרוף יותר בחוזקה, עד אשר נפל המחט האמצעי. ויאמר לבנו, עץ שערה עבר. עכשיו זה נורא והיום, כי האילן הגדול נשבר, התורן נשבר. זה היה צריך אתה להוציא כלים אחרים, מאותם הכפולים שיש בספינה, אומר למטה יש כלים כפולים, אתה צריך להוציא אותם כדי להעמידם במקום אילו הנשברים והנפולים. טוב, אומר, ויעבור הקף מן הקערה, ואז הוא מוציא את הקף שמערבבת את הקערה, וינוח רוח המים, כמשפט הראשון, ואז הכל נח. ואומר, ראה בני, נח היה מזעפו, והמלאכים הלכו להם לישון. קיצור, ככה הסיפור שלם. ויחבקהו, וינשקהו, ויתנהו ביד אמו, ויאמר לה, התבשרי אשתי הגבירה, שכבר נתחכם בנך, ואתה בשם רב חובל נקרא. עד כאן. טוב, מה המשל הזה אומר? אומר הרב בן איש חי, זה רב חובל זה, כן? כן, אני קורא המשל הזה. על מישהו חלש השכל בחלק הנגלה של תורתנו הקדושה. מי שלא יודע ללמוד כמו שצריך ולהיות למדן כמו שצריך בחלק נגלה, והוא לא יודע ללמוד טויס איזה רש בו בצורה נכונה, והוא לומד דברי רבינו האריזל בעץ חיים ומבוא שערים ושער הקדמות, והשגתו בהם כהשגת בלבטים בספר הזוהר והתיקונים, ואינו מכיר ערכו אלא חושב עצמו שנעשה מקובל מוסמך, וחושב שבלימודו זה נעירין לו שביל לדרקילה כשביל לדנה הרדה. אולי באמת אותו דבר, כמו שאת נהרדה הוא לא מכיר, גם את הגריקיה הוא לא מכיר. והנה, איך אומרים, אם שגורה תפילתו בפיו, יודע אני שהוא מקובל, ואם לא, יודע אני שהוא מטורף. והנה, כל איש מבין ויודע, כי באמת הסודות של העולמות העליונים, בעליונים, הם ים גדול ונורא, שאין להם סוף ותכלית, ואי אפשר לשום נברא להשיג אותם, אפילו חלק אחד מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות מהם. פוק חזי, מה שכתב רבינו מערכו זל, על סוד אחד מעניין קריאס ים סוף. וזה לשונו, הסוד הזה צריך להעלימו אם מפה את עצמו, ומפני שאיננו יודעים אמיתתו, אפילו טיפת גרגיר של חרדל מן הדרוש ההוא. עד כאן לשון הרב חיים ויטל. על כן צבר חשוב בשאר סודות אחרים, וכל כך בסודות בעניינים רבים. מי יכול להשיג? מה האדם משיג בכלל? והנה מורינו הרב המחבר, זה הספר הזה שקראו עץ חיים. אז מה הוא עשה? כדי להראות לבני אדם את מי ים הגדול והנורא, הביא שיעור שני קבים מים, הביא שני ליטר מים, והניחם בתוך הקערה, שהיא ספר הקדוש הזה שקראו בשם עץ חיים, ועשה שבע היכלות, דוגמת שבעה ספינות גדולות ההולכים בלב הים הגדול והנורא, והניחם והעמידם בתוך הקערה, הוא הספר הקדוש עץ חיים, שהוא קטן הכמות ורב האיכות, וכאשר יבוא האדם לאכול מעץ החיים, תחילה בראש נכנס בהיכל הראשון, שבו דרוש היושר והעיגולים. הנה הקורא ודאי יודע משמעות תיבת עיגולים, משמעות תיבת יושר. נכון? ישר ועגול, נכון? ככה נראה לו. ולכן יודע לצייר בשיחו איך תמונת היושר ואיך תמונת העיגול. אך איך עומדים עולמות העיגולים ועולמות היושר, ואיך נכנסים ונכללים זה בזה, ועד איכן מגיעים ומסתיימים הם ופרטיהם ופרטי פרטיהם. כל זאת אין מבין ואין יודע ואין משכיל. ומורינו המחבר זה ללה, עשה בהיכל הראשון הזה שישה שערים. הנקובים בשמותם, משער אחפ, אוזן חותם פה, עד עקודים, שהקורא נכנס בהם ומתלמד מדבריהם. אחר כך נכנס הקורא בהיכל השני, שיש בו ארבע שערים. אחר כך נכנס בהיכל השלישי, שיש בו שני שערים. אחר כך בהיכל רביעי, שיש בו שלושה שערים. אחר כך בהיכל חמישי, שיש בו 17 שערים. ואחר כך בהיכל שישי, שיש בו 8 שערים. אחר כך בהיכל שביעי, שיש בו 9 שערים. ואין השגת כל אדם שווה בהם. כי כל אחד מסיק, כפי כוח שכלו, כפי המלמד אותו. כי הדברים הקדושים, דברי קבלה נקראים, ואין אמיתותם מושגת לאדם, אלא על ידי רב מוסמך שמקבל ממנו, כי אין הקולמוס מטיף דברים בהרחבה, כאשר יטיף הלשון מפה לאוזן. ההבנה של דברים על ידי כתיבה הרבה הרבה פחות מאשר על ידי לימוד פה אל פה. והנה, רבינו המחבר הספר הקדוש הנקרא עץ חיים, עשה לים הגדול ורחב הידיים דוגמה, כן, בשני קבים מים, שתי ליטר מים שהיא ניחם בתוך הקערה, ועשה לספינה הגדולה נקראת לוויתנה עומדת בתוך הים הגדול דוגמה, ושופרת של ביצה שהעמיד בתוך שתי קבים מים שבקערה, כאשר עשה רב החובל לפני בנו הקטן. והנה בוודאי רב החובל יודע הוא שאין הקערה ים הגדול ואין שופרת הביצה ספינה הגדולה, רק הבן לקוצר דעתו חושב כן הוא ממש זה הים הגדול וזה הספינה הגדולה אשר רביב רב החובל מושל בה ומהלך בה. לכן איש הפתי טועה בדמיונו בלימוד הסודות אשר עליהם אין להוסיף לבאר יותר. ותשתם כל המלאכה בדברים אלו, ותולו מידי, הוא חושב שזה הכל, וחושב כי מורנו הרב זל ככה כיוון בדברים אלו, כאשר עולה במחשבתו של הקורא, ונמצא זה הפתי טועה בדמיונו, כאשר טעה אותו תינוק בקוצר דעתו. אומר, וכן אמר עוד רבינו המחבר זל אלה, הראה לנו בשערים שעשה בתוך ספר הקדוש הנזכר, כאשר הראה חובל לבנו בתוך הקערה, האילנות, המחטים, הפילונות בקרומות הביצה, המפרסים, התרנים, והחבלים בסערות, והאנקר, העוגן, וקנה השריפה, והחדרים בחתירות השעבה, כן? ורב החובל יודע מהאילו הדוגמאות. אך בנו הקטן, מה הוא חושב? לקוצר דעתו חשב שאילו הם הכלים. וכל הדברים שצריכים להיות בתוך הסיונה, אתה צריך כמה שערות וכמה קרום של ביצה, וככה אתה נוסע בים. ועל דרך זה הוא הטעות שטועה איש הפתי בלימוד סודות התורה בעץ חיים כאמור. וכן עוד נמי, כשלקח רב החובל כף אחת, והיתרוף בחוזקה בקערה, עד שניתק מחשבון השערות שערה אחת, וישוב ויתרוף בחוזקה יותר עד שנפל המחט הגדול, התורן, כן? האמצעי. ואמר לבנו, ראה בני, עמד בים רוח שערה, והוא עץ שערה גדולה. וכאשר העביר הקף ונחו המים, אמרנו, ראה בני, הייתה הרווחה, כי נח היה מזעפו, והמלאכים הלכו לישון במנוחה. ויחשוב הבן לקוצר דעתו, כן, הוא ממש. ובזאת, כזאת יקרה לאיש הפתי ולמדו עץ חיים. ולפעמים יתקשה בגוף הדברים, ואחר כך ימצא לפי דעתו יישוב וקושייתו, ובאמת הם בקושייתו ממש, והם ביישובו ממש, והקושייה שראוי להתקשות בה לא עלתה על דעתו ולא השיגה, וכן יישוב הדברים באמת לא עלה, ליבו ונתן לדרך אחרת, וטלי טניה בדלות טניה, חסר היגיון, מוריד אברהם, טולי טניה בדלות טניה, למה זה מוריד אברהם? אברהם אבינו הגיע לאמונה מכוח היגיון בריא, והאדם הזה איבד את ההיגיון הבריא לגמרי, הוא טולי טניה בדלות טניה, לכן מוריד אברהם, איך מגלים את האדום של אברהם, את הקדוש ברוך הוא במצב כזה, וחוסר היגיון כזה, כן? ולפעמים יביא מהציונים שמציינים בדברי רבינו על שערים אחרים, או על שער הקדמות, או מבוא שערים, אז הוא טועה בהם, ואינו מבין על מה ציינו אותם. ולכן הוא יוצא ממרכז האמת, ומתיישב דעתו בדבר שאינו מן היישוב, ולא נגע הבאה, לא נגע אחד בשני. שמע נא איש הידיד, הנה עיניך רואות, בספר הקדוש עץ חיים, מבוא שערים, בשער הקדמות, כמה וכמה דרושים, וכמה וכמה הקדומות ארוכות וקצרות, שנראים חלוקים זה מזה, וסותרים זה לזה, ובאמת אין שם לא סתירה ולא מחלוקת, אלא כמה מדבר במקום אחד, וכמה מדבר במקום אחר, ואף על פי שמן הדברים נראה ששתי המקומות בדבר אחד מדברים, גם יזדמן, כי לבחינה אחת כאן קורא אותה בשם מה, וכאן קורא אותה בשם בן, כאן קורא אותה אבא, וכאן קורא בן מחות, וכאן קורא אותה בשם פרצוף, וכאן קורא אותה בשם ספירה, כאן קורא אותה בשם עצמות, וכאן בשם כלים. והלומד בלא לב מבין ולא ירד לעומק הדברים, אם יבוא לפרש בדעתו איזה דבר בעניינים אלו, מוכרח שיבוא לידי טעות. וכל שכן אם יבוא ללמוד דבר מדבר ותו לטניה בדלוי טניה. טוב, למה זה הוא מביא פה עוד דבר יפה, הוא אומר, ואתאים ואסביר לך איש הידיד את דבריי אלה על פי מה שאמרו חזל במדרש מויס. עוז והדר לבושה זה משה, שנאמר הוא משה לא ידע כי קרן אור פניו, ותשחק לדור אחרון, אילו לצני הדור שהיו מליצים אחריו ואומרים, אילו לאילו, אפשר שהשכינה שורה לידם של בן אמרם? כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא להקים את המשכן, התחיל שוחק עליהם שנאמר, ותשחק ליום אחרון. אמר להם, בואו שנקים את המשכן. התחילו טוענים ובאים אצלו, שנאמר, ויביאו את המשכן אל משה, כמה חכמים היו שם, ובאו אל משה, ולא היו יכולים להקימו. אלא אמר שלמה, רבות בנות עשו חיל, והתלית על כולנה. למה על כולנה? שמשה היה מעולה מכולם, למה שעשו את המשכן, ולא היו יודעים ליישבו. מה עשו? נטלו כל אחד ואחד מלאכתו, ובאו להם אצל משה, ואומרים, הרי קרשים, הרי בריחים. כיוון שראה אותה משה, מיד שרתה עליו רוח הקודש והקימו. עד כאן לשון המדרש. אז בוא, שואל הרב בן ישחי, והדבר ייפלא, מי שעשה את המלאכה הגדולה הזאת, בחוכמה, בתבונה ובדעת, הייתכן שלא יוכל לידע להקים המשכן ולהרגיב הכלים זה בזה? למה צריך רוח הקודש פה? ומאחר שהכל מונח לפניהם, מה חוכמה הגדולה נשאר בהקמתו? פאזל, בסדר, מה הסיפור? אומנם ודאי נראה, כי החוכמה היא בסודות של המשכן, כי כל דבר ודבר מן המשכן הוא רומז לדבר עליון בעולם העליון הקדוש. והמקים אותו צריך שידע סוד כל דבר ודבר, באיזה מקום הוא עומד, ומה נרמז בו, ויכוון באותם דברים שרמוזים במשכן, והוא מייחד אותם בכוונת הלב בהקמתו, על דרך שהחסידים מתפללים תפילת העמידה. ובכל תיבה ותיבה מכוונים בסוד אורות עליונים הרמוזים בהם, ומייחדים שמות הקודש והספירות והעולמות, בפרטיהם ופרטי פרטיהם. וכן צריך לעשות במשכן בהקמתו הראשונים. ולכן לא היה בהם ידיעה והשגה שלימה בכוונות הראויות לכוון בהקמתו, בכל דבר ודבר בפני עצמו. כי אם משה רבינו עליו השלום ששרתה עליו רוח הקודש, וכיוון הדברים על בוריין בליטאות ובלבול כוונה, ראה בסוד ארבעה שעלו לפרדס, דשתושתם ניזוקו בשביל בלבול הכוונה וערבוב הסדר של ההמשכות, ככה אומר חידוש נפלא. מה קרה לכל אלה בן זומא, בן עזאי ואחר, שעלו לפרדס ולא יצאו בשלום, רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. ומה קרה להם? עלו לפרדס ניזוקו בשביל בלבול הכוונה וערבוב הסדר של ההמשכות. וכמו שהוא מסביר פה, זה להכיר את הפרטים החיצוניים בלי להבין את המהות הפנימית שלהם בצורה נכונה, מתוך ההבנה נכונה של הסדר החיצוני, ורק רבי עקיבא כיוון בסדר נכון, נכנס בשלום ויצא בשלום. על כן הלומד בדברי האריזל, הוא מבאר דבר בדרוש זה בדבר האמור בדרוש אחר, שרואה הדבר נאמר בבחינה אחת ובשם אחד, אפשר שאינו כן. לא אם זה נראה לך דומה, לא חייב להיות שזה דומה. ונמצא מערבב הדברים, ואפשר שיהיה נחשב בזה מקצץ בנטיות, כמו האלה שעלו לפרדס השם ישמור. ואתה ידיד, עשה אוזנך כאפרכסת, ושמע דברים מוצדקים שכתב רבינו מארחוזל בשם רבינו הגדול האריזל בשער הקדמות דפי. כן, זה אבא שלי, כשהוא מתחיל ללמוד את הנושא, זה אצלו הבסיס של הבסיס, כאילו, זה ההתחלה, זה ההתחלה של ההתחלה. אז בעיקרון זה נמצא בשער הקדמות, ובעץ חיים זה נמצא בהמשך, וזה נמצא בדפי יום את ב', אבל, כן, הוא אומר, אחרי אשר הקדמנו לך הקדמות האלה, לתוך הדברים הוא כותב שם, צריכים אנחנו לעורר אל המעיין הבא להתעסק בספר הזוהר. כי הנה ימצאו בו מאמרים רבים שונים וחלוקים וסותרים זה את זה. אם לא יהיו לו הקדמות אלו נגד עיניו, יסתר מעיונו. ואוזלת יד שכלו להבינם, ויבנה עליהם במות תלאות, בלות, בעקודים נקודים ותלויים תלאי על גבי תלאי, כאשר הוא מצוי, ונמצא דבר זה אצל המתחכמים בספר הזוהר, בעיון שכלם האנושי. וסיבת האותם הוא, מפני כי לא ידעו באיזה בחינה מתעסק המאמרו, ולא יבחין אם הוא באדם קדמון עצמו, או אם הוא באורות היוצאים ממנו. אם מבחינת אורות האוזן, ואם מבחינת אורות החותם, ואם מבחינת אורות הפה, נקרא עולם העקודים, ואם באורות העין, נקרא עולם הנקודים, שהוא מבחינת עולם האצילות אחר התיקון, ואם בעולמות הביאה, האצילות דרך יצירה עשייה. וכל זה בדרך כללות. אומר, וממשיך רב חיים ויטל ואומר, ועל דרך זה יש גם כן להסתכל אם מתעסק המאמר או בפרטות. פרצוף עתיק יומין שבכל עולם מהם, או אם בעריך אמפין. או באבא, או באמא, או בישראל סבא, או בתבונה, או בזרמפין, או ברוכל נוק בדזה, או ביעקוי ובליו. עוד צריך להבחין בפרטי פרטים, אם מדבר בבחינת ה-10 ספירות די עיגולים, או בבחינת ה-10 ספירות די יוישר, בצורה סעודון, ואם בוירה מקיפה, אם בוירה פנימי, ואם בעצמות אורות ה-10 ספירות, או בכלים שלהם, וגדולה מכולם צריך להבחין, כי אופני היוד ספירות ומצבם ומעמדם ומילואם וחסרונם עצמו מספור, אם בעת שנאצלו ונתקנו, ואם קודם תיקונם, שהוא עם עניין השבעה מלאכים אשר מלכו בארץ אדום, אני אזכר בשתי ההידרות, ואם בעת כתרוג הלבנה, ואם כאשר נברא האדם הראשון, ואם אחר שחטא, כי אז נשתנו כל העולם עובדים מציאותם, ואם בדור המדבר, ואם בבניין בית ראשון, ואם בחורבנו, ואם בבניין בית שני, ואם בחורבנו. כל דבר משתנה לגמרי, אז צריך לדעת איפה מדוברם, וגדולה מכולם, אם בימי החול, אם בשבתות, אם בימים טובים, ואם ביום, ואם בלילה. כל דבר משתנה לגמרי. ולא עוד, אלא שבכל עת ובכל שעה משתנים העולמות, ואין שעה זו דומה לזו, ומי שיסתכל במהלך הכוכבים ומזלות ושינויים מעמדם ומצבם בכל עת ורגע, זה אינו דומה לזה, כפי פגיעת הכוכבים זה בזה בשינוי גמור. משהו סיבת הנולדים שאין זה דומה לזה, כפי הרגע שבו נולד, ומזה יוכל להסתכל לעולמות עליונים שאין להם קץ ומספר, וגם לשינוייהם, כי הלא הם משתנים בכל עת ובכל רגע, כי התחתונים בעולם הזה הם צלע עליונים, ואם עיני שכל לך, תדע ותסכים ממוצא דברינו, כי אין שכל אנושי יכול לעמוד בדקדוק על כל הפרטים האלה. זה לא שלך חיים ויטל. ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. וכן שלמה המלך עליו השלום אמר, אמרתי איך קמה וירחוקה ממני כמבור אצלנו בהקדמת הזוהר, ולך נא ראה בספר התיקונים בתיקון חב ב', אומר רב חיים ויטל, וממנו יתברר לך איך משתנה מצב ומעמד העולמות אשר הם הלבושים שבהם מתלבש האין סוף, לכמה שינויים בכל עת ובכל רגע, וכפי השינויים מהם משתנה בחינת דברי המאמרים אשר בספר הזוהר, וכולם דברי אלוקים חיים בלי שום מחלוקת כלל, ולא פליגה, וכולם נכוחים למבין, ואין בהם נפתל ויגש חלילה וחס, עד כאן לשון רב חיים ויטל. אומר הרב בן איש חי, העתקתי לך כל לשונו הטהורה נזכר, אף על פי שוודאי מצוי אצלך ספר זה שהוא שער הקדמות. עם כל זה אגב חיבתי תכתיב, כי באמת מי שיש לו מוח בקודקודו, ילמוד מלשונו הזכה נזכר מילד המעליותה השרת אין מקום כאן לפרשם וישמע ויוסף לקח. ואין אמת, דרבינו זל אלה דבר כל הנזכר, דיבר כל הנזכר על דברי הזוהר הקדוש, שהם סתומים באמת, סתומים מאוד, ולכך הזיר הזרות הנזכר להיילו לדקדק בכל הפרטים שפרט אותם. אבל דברי רבינו זל בעץ חיים הם הקדמות מפורשים וגלויים יותר מדברי הזוהר הקדוש. דע לך, כי לדידן, אומר רבן איש חי, אף על פי שרבינו זל, הארי זל, דיבר דבריו בלשון מפורש, אם כל זה חשיב לגבי דידן אצלנו, נחשב שקצרה ידיעתנו. כל הדברים ההם סתומים וחתומים במאה עזקן, הם קשורים במאה מנעולים. כי הוא פרש מה שאפשר לפרש להסביר העניין לשומע, אבל באמת גילה טפח וכיסה 10 טפחים בכל עניין ועניין. ולכן, אומר רב בן איש חי, הפתי אשר לא ידע ערכו, וחכם הוא בעיניו, ועל ידי כן פותח הסתומות ומפרש בהם על פי שכלו, אפשר שיבוא לידי קיצוץ בנטיעות אשר החכם האמיתי שרואה דבריו עושה קריאה בעבורם. והוא מציין, כאשר תמצא לרבינו הרשש ז"ל בנהר שלום, זה לשונו, וראיתי מה שכתבו מעלת כבוד תורתם על עניין עבודת השם שקיצרתי במקום שהיה ראוי להרחיב הדיבור. אמת הוא, כי לכתחילה קיצרתי בו. יען, ראיתי כמה מהנזק שיצא ממה שכתבו בזה מקובלים שקדמו, כי רבים חללים מפילה וחילול כבוד השם וכבוד התורה, השם יחבר באדם. כי כל דבריהם לא על פי התורה ואינם מיוסדים על האמת, ומהם יצאו אבות ומהם תולדות, הריסת יסודי התורה, חס ושלום, השם יחפר. וכל זה שלא למדתי בדבריהם חס ושלום, הוא אומר, לא שלמדתי את הדברים שלהם חס ושלום, של המקובלים האחרים, אלא שפעם אחת הוכרחתי בעל כורחי לאיים בדף אחד שכתוב פה קיצור מה שכתוב בעניין זה, וכמעט קראתי בגדיי לראות דברים אשר לא חן על השם, השם יחפר. עד כאן לשון הרשש שהוא כותב את זה. למה הוא לא מרחיב בעניין הזה? כי אמר, אנשים על דברי האריזה, אני מדבר, אנשים שלמדו את האריזה, מקובלים גדולים שהגיעו לדברים שפשוט לקרוא הקריאה. הרי לך, אומר רבן ישחי, אם האדם יבוא להוסיף טעם או לפרש דבר סתום או לתרץ קושייה שעומד בה, אפשר שייתם מן האמת, ויבוא לידי קיצוץ ונטיות וכפירה והריסת יסודי התורה, חס ושלום. על כן, אם האדם לומד בעץ חיים, וחושב עצמו שהוא חכם ומבין בדברה, ורואה עצמו שהוא יש לו לב לדבר על אופנה, ואינו מחטיא את המטרה, הנה זה קרוב שיעלה ליבו, בליבו דבר שיהיה נחשב לו לאבון כפירה. ואני אוכיח לדבריי אלו מדברי האריזה לעצמו, אשר דיבר סמוך לפטירתו בעיד נדעזי לאלמה לקשות, כאן נזכר בסוף שער גלגולים, נזכרנו את זה מקודם, כי בעת פטירת רבינו האריזה נכנסת רבי יצחק הכהן, זכרון לברכה, ויב כלפנו ואומר לו, מה נעשה מכאן ואילך? אמר לו רבינו האריזה, תאמר לחברים בשמי שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחוכמה הזאת שנימדתים, כי לא הבינו אותה כראוי, ויבואו חס ושלום די כפירה ועיבוד נפש. ואמנם רבי חיים ויטל לבדו יעסוק בלבדו בלחישה בסתר. עד כאן, נכון? כך כתוב בשער הגלגולים. ואתה, אומר לך הרב בן ישחי, עמוד אתה האיש לפניי ושלך דבר. בוא, בוא, בוא רגע, בוא, אני רוצה לשאול אותך משהו. הייתכן לימודך בעץ חיים הנתפס ופתוח לפניך, הוא עדיף מאם היית שומע דברים אליה כתובים בספר מפיו של רבינו הגדול להריז על עצמו? אם היית שומע מהריז על עצמו, ברור שהיית מבין יותר, נכון? והייתכן שתחשוב, אתה לומד דברים אלו בתוך הספר, אתה תהיה עדיף מאותם רבנים ששמעו דברים אלו מפיו של רבינו להריז על? הוודאי, השגתם בדברים אלו עולה אלף עולות למעלה מהשגתך. זה ברור. ולמה אומר עליהם, למה אומר עליהם הרב שלא הבינו הדברים כראוי ויעבור חס ושלום לידי כפירה ועיבוד נפש? ועל הדברים האלו שאתה לומד בעץ חיים, הם שמעו אותם ממנו, כמו שהם כתובים לפניך. ואם יש דברים שלא שמעו, יאמר להם שילכו אצל רבי חיים, אצל רבי חיים ויטל, וילמדם פעם, שתיים, שלוש. יאמן אותם, מה? רבינו מערכו הזל, כתב הכל כמו ששמע, ולא הוסיף עוד משלו. ולמה סתם השער בפניהם וציבה שלא ילמדו? על כן הוכרח לומר כי דברים אלו שכתב מערכו זל, כפי מה ששמע מרבינו אריזל, גם רבינו זל אריזל, המרם סתומים בעלם גדול ופירושם בעל פה, ולכן חושש פן יטעו בפירושם ובאורם ויתו מדרך האמת, כי ימצא דרוש אחד מדבר בבחינה אחת, והקורא חושב זה הדרוש הוא כאל עולם פלוני, הוא מקום פלוני, הוא באמת מדבר בעולם אחר, במקום אחר, והכינוי והשם הוא ממש שווה. ויש עוד העלמה בדברים יותר מזה, שהוא מדבר בערכין, זה אחד היסודות הגדולים של רבינו הרשש, כן? ואינו בדבר הוא ממש, דיינו, זה בערך זה נקרא כך, וזה בערך זה נקרא כך. ויש מן העניינים האלה שמדבר בהם רבינו זל בערכים, הדברים הרבה, והנה הר שלום ותורת חכם, כן? תתחיל ללמוד רשש, תראה את הדברים האלה, אז תתחיל להבין את זה. על כן רבינו האריז על חשש להם, פן אחר ששמעו הדברים מפיו הקדוש, ישמחו על עצמם להרחיב הדברים כפי שכלם, וגם ילמדו דבר מדבר בחושבם זה וזה, במקום אחד הם עומדים, ובאמת לא קרב זה אל זה, וממילא יבוא לידי טעות, והטעות בדברים אלו העליונים, מביאים האדם לידי כפירה חס ושלום ועיבוד נפש, ולכן נזהירם בכך. האריזל מזהיר את התלמידים שלו ששמעו ממנו, ומכל שכן אזובי הקירש כמונו שלומדים הדברים מהספר בלי מלמד מובהק ומוסמך שקיבל מרב מוסמך, ויש לנו ללמוד קל וחומר מדברים שאמר רבינו זל על תלמידיו הגדולים, ומזה ידע האדם ערכו ולא יהרוס לעלות אל ההר כאשר יסיינו הרוח. אומר, ודע לך ידידי כי אני הדל, תהילות לאל, יודע אני בעצמי שאני יודע כלום, אומר רבן ישחי על עצמו. על כן אומר, ראוי להיות נקרא יודע, מאחר שאני מכיר העצמי האמת, האמת על עצמי שאני לא יודע, שאיני יודע. אומר, אני נקרא יודע כי אני יודע שאני לא יודע. אבל עליך אני אומר שאין אתה יודע. אף על פי שלא ראיתיך, מאחר שראיתי במכתבך שאתה חושב עצמך יודע. אני רואה שאתה חושב שאתה יודע, אז אני יודע שאתה לא יודע. ודע לך, שאין כוונתי בדברים אלו לבטלך מלימודך בעץ חיים. אלא אני אומר, למוד, עשה והצלח. ורק לא תבוא לפרש מדעתך דבר בשער זה ממה שראית כתוב בשער אחר, אבל בשער המקום והשם שווה, כי אפשר שכם מדבר על בחינה זו בעולם זה, וכם מדבר על בחינה זו בעולם אחר, וכם מדבר בחכמה בין הדעת, וכם מדבר חגת בחזת גבורת עברת, אלא קורא את החגת בשם חבד בערכין, וכן כיוצא בזה, כנסי למילים. לא, 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 גמרתי את הנושא הזה בכל עת. תחליט בדעתך לומר אני יודע, שיהיה ברור לך שאתה לא יודע כלום, ותחשוב בעצמך, אפילו למדת עץ חיים 10 פעמים, עם כל זה, בפעם ה-11 אתה לומד אותו כמו שאומרים אנשים פשוטים, ידרה רבה והתרזותה. ואם ידעת לפרש איזה רמז בפסוק בהקדמה של הסוד, לא תפרש אלא בהקדמה קצרה, וגם בזאת יראה ופחד ורעדה תהיה בלבבך, אולי חס ושלום שגית ברמז זה. כי באמת חוכמה זו אינה כסחורה של חנוונים שיד כל אדם ממשמשת בה. ואין בית המדרש של חוכמה זו כשוק של מזונות שרגלי כל אדם נכנסים לתוכו. לא תמצא מה שכתב הגמרא על רבחיה ששנה לשני תלמידיו בשוק וכעס עליו רבי בנזיפה 30 יום. ופרשתי בספרי הקטן, כל כך רתח עליו מפני ששנה להם סתרי תורה. ואתה אשר בעיניך השלמת לימוד שלך ופנית להעמיד תלמידים, ועוד מעט ויעלה בידיך דעתך להכניס ילדים מהמקרא לסתרי תורה. כאילו אתה תפתח כיתה ג' בחיידר, אתה מבין? באים ללמוד קבלה. ואם ראית בספר הזוהר בדורו של אדוננו רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו אמן, אב ינוק כדברי רב לומדים סדרי תורה, אין דור זה דורו של רשב"י, בסדר? זה לא הדור שלנו. ועוד אותם ינוקי כבר פירש עליהם רבינו אריז על מה היו ואיך היו גדולים מזקנים, הם היו יותר מזקנים גדולים, כן? איך שיש מה להצתי ותן כבוד לסדרי תורה ואל תזלזל בלימודם ואל תזוח דעתך עליך, ואז עשה והצלח בלימודך, כי אפשר ברבות הימים הקדוש ברוך הוא יעזרך ויתן לך שכל להשיג ולהבין האמת מפי סופרים ומפי ספרים אמיתיים. ואתה שלום, עד כאן לשון רבינו הבן איש חי. דברים נפלאים ממש, איזה יופי. לחכם אחד, הוא אומר, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, אבל הוא אומר לחכם הזה. יש גם מכתב נוסף בחלק ג' בסימן י"ג, הוא כותב על אלה שמכוונים, הוא אומר, מה הם מבינים, מה זה? מייסה, אתה רואה פה אבל את ההשפעה של הרשש בכל המכתב הזה בצורה מאוד ברורה. כי הדוגמאות שהוא מביא, זה פשוט הרשש. זה פשוט הרשש. מה אתה מבין? זה בעולם אחר, זה בעולם אחר. זה ערכים, זה אופי, זה בעולם. הדברים האלה הם ממש זה. כי לימוד רשש זה הלימוד הנכון והמסודר. לימוד רשש דורש הרבה עבודה. זה להיות פועל שחור, חד משמעית. להיות פועל שחור, להשקיע וללמוד ולקבל מרב מובהק. ואיך הוא אומר? תבדוק אם הוא יודע טוב רשש. אם הוא יודע טוב רשש, לך תלמד ממנו. הוא יודע לכוון את דברי הרשש ולנות את הקושיות של השמן זית זך. והכל, וזה טוב, באמת, ידבר על רבין הרשש, עוד לא התחלנו. זה יופי כזה, זה אור כזה גדול בעולם. השם יעזור, באמת, הוא קבור פה בהר הזיתים, לא רחוק. והוא אמר, לפני פטירתו, אומרים בשמו שאמר שמי שיבוא להתפלל על קברו לא ישוב ריקם. שם יעזור שזכותו הגדולה שרבנו שלום מזרחי דידיה שער אבי ברבי יצחק תגן עלינו ועל כל עם ישראל, ישועות, רפואות, ללמוד תורה באמת ולזכות לגאולה שלמה.